הדיבור מייחד את הבחינה של המלכות והתיקון, אז הוא מקשר אותם בשורש שלהם. אז דיברנו את כל העניין של להתקשר באור אינסוף שמתגלה באותיות עצמם, שהבחינה של הדיבור של האדם עצמו יוצר את הבחינה של המגידים והמלאכים, על ידי הלימוד תורה שאדם לומד, בעצם הוא יוצר את אותם מגידים שבשלב מסוים אחרי זה יש אנשים שהם גם מתגלים אליהם ולמדים את המעשה תורה, ובין את ההקדמה, מה שהמערכו מביא בשער רוח הקודש לגבי המדרגות ביצירת המגידים, בלשמה, לא לשמה, חסרים במדרגות של זה. מכילה זה צרכי ציבור. הלו? כן, אתה בתוך הכיתה? הלו? כן, שלום עליכם. נו? צלצל בפעמון, יפתחו לך. צלצל בפעמון, יפתחו לך להיכנס. לכיתה א', בבקשה הרב שבתאי. טוב. ונחזור לענייננו. בקומה נחזור החיים. יש גם אתה מדברים בנבואה ברוח הקודש על ידי התפשטות הגשמיות, וכאין נבואה, כי מתלבש בו קול ודיבור שעבר, שהוא למד בתורה, ונמצא במדרגות אלוקות, בין משלו, בין משל אחרים, מתלבש בקול או דיבור או הבל של אתה. כיוון שהראשון הוא קול או דיבור, הוא בחינת נבואה, אף על פי שמתלבש בהבל של אתה, והיותר גדול במדרגות הנבואה הוא קולו של עצמו שעבר בקולו של אתה, והוא תכף נסביר זה, והוא בחינת משה רבנו. זאת אומרת, כל גילוי של בחינת נבואה או רוח הקודש, זה חייב להתלבש בקולות של האדם. זה מה שמובא במדרש, שהקדוש ברוך הוא נתגלה למשה, אז נתגלה לו בקולו של אביו. שהוא מכיר את הקול של אבא שלו, אז יודע מי זה, נתגלה לו בקולו של אביו. זאת אומרת, הלבשת רוח הקודש והנבואה עצמה, היא באותם דיבורי תורה, זו קדושה שאדם הוגה אותם, למד אותם בעבר, נותרו על ידם אבידים. עכשיו כשרוצה להתגלת אליו רוח הקודש, אז הוא מתלבש באותם קולות של העבר, על ידי זה השכינה מדברת מתוך גונו. זו התחינה של ההתגלות הזאת. אנחנו ראינו את זה טוב בשער רוח הקודש, יש חלק שלא ראו את זה בערי, בשער רוח הקודש כדאי לעבור על זה. כדי בכל זאת לחזור להיזכר בזה, לחזור על זה, לא יודע.
איפה בשער רוח הקודש?
בהתחלה. אולי אני אקרא את זה בקצרה כדי שפשוט יכנסו לעניינים, מרגיש פה שזה לא... פשוט לדיים את העניין יותר ככה. מביא הרב פה בהתחלה ממש. דרוש א', יבהר בו עניין הנבואה ורוח הקודש מה עניינה, וגם יבהר עניין המדרגות שלהם. דע כי בהיות האדם צדיק וחסיד ועוסק בתורה ומתפלל בכוונה, ודאי הוא שאין לך דבר שאין לו ממש, כי אפילו אותו הקול היוצא על ידי הקעת המטה אינו לבטלה, כנזכר בספר הזוהר, ואין הדבר ההוא הולך לבטלה חד וחלילה, אך בוודאי הוא שממנו נבראים מלאכים ורוחים קדישים קיימים ועומדים כנזכר בפרשת בשלח, כמו שאמרו רז"ל, כל העושה מצווה אחת קונה לו פרקליט אחד, כי מדיבור האדם נוצרים מלאכים טובים או רעים, כפי דיבורו. וכמו שכתב בתיקונים, כי כשאדם עוסק בתורה, אותם הקולות והאבלים בנפקא מפומי, נעשים מרכבה אל נשמות הצדיקים הראשונים, כן זה אמר, לרדת למטה ללמוד תורה לאדם ההוא, ללמד אותו תורה, וכנזכר בסבד המשפטים עניין ההבל והדיבור והקול. זה מה שהזכרנו, בעצם למדנו זה קודם, הבחינה של ההבל שהוא בחינת המלכות, הקול שהוא בחינת התפארת, והדיבור עצמו שהוא התגלות אור אין סוף, שמייחד ומקשר את הקול והדיבור שזה תפארת ומלכות. כן? כמו שהתבהר עניין שלושתם מקמן בעזרת השם, אמנם הקול הוא כפי מעשה אדם, כי אם אותו התורה שיעסוק בה קורא אותה לשמה, אז יהיה המלאך הנברא משם קדוש הוא מאוד ועליון מאוד, ונאמן בכל דבריו באמת גמור, וכן אם קורא אותה בלי שיבושים וטעויות, יהיה המלאך ההוא בלי טעות, יהיה נאמן בכל דבריו, וכן המצווה שעושה האדם, אם היא כתקנה, אז נעשה ממנה מלאך קדוש מאוד, כמו שאמרו הזל, כל עושה מצווה אחת, קנה לפרקליט אחד. וכפי מה שחיסר מאותה מצווה, כן יחסר אור המלאך ההוא. ואומנם ודאי הוא שגדול הוא כוח המלאך הנעשה מעסק התורה, מכוח המלאך הנעשה על ידי אותה המצווה. זאת אומרת, על ידי לימוד תורה נעשים מלאכים הרבה יותר עליונים, ואין להאריך בפרטים האלו. וזה עניין המלאכים המתגלים אל האדם, ומודיעים אותם עתידות וסודות, ונקראים בספרים מגידים, כי אלו הם לבראים מעסק האדם בתורה ובמצוות. ויש אנשים שאין המגידים הנזכרים מתגלים להם כלל, ויש הם מתגלים להם. זאת אומרת, לא כל אדם זוכה לאותם בחינות של מגידים שהוא יתר וברא, שהתגלו אליו, והבאנו בשם הקומרנו שהוא מביא בשם הבעל שם, טוב שזה תלוי באמת בנשמת האדם. זה לא תלוי במדרגת קדושה, כי יכול להיות שגם כן מדרגות עליונות של קדושה ולא התגלו אליהם, כמו שמביא קומרנה, שהתלמיד של הבעל שם טוב אמר לבעל שם טוב שהוא יודע שמבחינת מעלות שלו בעבודת השם הוא לא פחות, כמו הבעל שם טוב. למה לא יש גילויים של המלאכים והכל ולא אין? אז הוא אמר לו, אם אתה רוצה אני אתן לך, אבל תדע לך שזה לא טוב לך, מה לא תיתן? אז הוא באמת נתן לו והיו לו גילויים, אחרי כמה זמן הוא בא אליו ואמר לו, תיקח לו את השד, לא רוצים. כי זה תלוי באמת במבנה הנפש של האדם ובצורך שלו בזה, זה תלוי כל אחד לפי
כך. למה אתה יכול להבדיק שלאדם, אדם מזוכח, למה אתה יכול להבדיק לו? מה לאדם לא מזוכח? הוא לא ראוי לזה.
יש אנשים שהרצון שלהם הוא עבודה, כמו למשל אגרה. אני לא רוצה שיתגלו לו, לא מגידים לו כלום, תן לי לעבוד עמל כפיים. ויש את הצדיקים אחרים שעד רבה, הגילויים האלה עצמם עוברים להם, דרכם הם יוצרים יותר.
כשבא לבעל שם תבואי הדרגה של
חינה של אגרה.
לעמוד את העמל.
שהוא לא צריך את זה בשביל זה.
יש כאלה שאולי זה אפילו מפריע להם. לפעמים עומס של ידע שהוא לא צריך אותו, כל מיני גילויים, זה לא יכול... יש כאלה שזה לא...
מספיק שאדם פשוט, כל מי שהוא רואה הוא יודע מה קורה איתו, זה דבר מבלבל אותו, מה המשך לדעת את כל הצרות של כולם. תן לי ללמוד בנחת תורה ותעזוב אותי. זה מה שקורה אצל צדיקים. יש צדיקים שאומרים, הוא רק רואה את האנשים, הוא כבר נכנס לדיכאון מזה, מעדיף לו לדעת כלום. יש כאלה שמקומות מסוימים בגלל זה לא הולכים. רוצה לשבת ללמוד תורה. אז זה תלוי במבנה של האדם. יש אנשים שהעבודה שלהם היא באמת לתקן, והם רואים את הייעוד שלהם בעצם לתקן את הציבור. אז אחד כמו הבעל שם טוב, כדי לתקן את הציבור, צריך לדעת כל אחד מה הוא, מי הוא ומה הוא צריך לתקן בעולם. אחד שכל היום יושב ולומד. אם פתאום יעברו אליו כמה אנשים והוא יודע את כל הצורה שלהם, אז הוא יתבטל מלימוד. אמרת חשוב לשבת ללמוד ולתקן את האנשים, להחזיר אותם בתשובה. אז זה כל אחד תלוי בו. כל אחד תלוי בו. יש אחד שבנוי לזה, אחד שלא בנוי.
אמרנו פעם שמישהו לומד ולא יוצאים, זה בעיה, למה הוא לומד?
לימוד תורה, זה לומד עליו.
טוב, איך כתוב הביטוי?
גם ביציאה החוצה, תלוי בבחינה של היציאה. יש אחד שיוצא, זה ממש יוצא ויושב עם כל אחד וזה, ויש אחד שעושה ללמד תורה, מעביר שיעור בעל אוכל, חוזר הביתה. אבל זה לא חושב לשבת עם כל אחד לפרטי פרטים, מה קרה לו, מה יש לו, זה לא קרה. כן? זה עניין המלאכים המתגלים אל האדם, ומלאים אותם עתידות וסודות ונקראים בספרים מגידים, כי אלו הם נבראים מעסק אדם בתורה ובמצוות. יש אנשים שאין המגידים הנזכרים מתגלים להם כלל, ויש מי שמתגלים להם, והכל הוא כפי בחינת נשמותיהם, או כפי מעשיהם, ואין להאריך בזה. יש מגידים אמיתיים לגמרי, והם הנעשים מן התורה או מעשוות הנעשים בשלמותם. ויש מגידים משקרים במקצת דבריהם, ויש בהם תערובת כזב ושקר. והטעם הוא, כי אם האדם היה לו איזה בחינה רע או דבר שקר באותה תורה, או באותה מצווה שעשה, הנה גם המלאך הנברא משם הוא כלול טוב ורע. ובחינת הטוב שבו אומר דברי אמת, והרע שבו אומר דברי כזב. גם יש מגידים שנעשים מעולם העשייה בלבד, ואלו שמעולם העשייה נעשים על ידי המצוות מעשיות, הנעשות בלי כוונה. ויש מגידים מעולם היצירה, והם מעסק התורה. יש מגידים מעולם הבריאה, והם הנעשות מכוונות ומחשבות האדם, בעסקו בתורה ובמצווה. מה הוא חשב, שהוא קיים את התורה, למד תורה או שקיים את המצווה. ובכל עולם ועולם יש כמה וכמה חלקים ופרטים שונים זה מזה ואין להעריך. והסימן שנתן לי מורי זל הוא, בירותני אם הוא מאמת בכל דבריו, זאת אומרת אם הוא כל מה שהוא אומר זה אמת, או אם כל דבריו לשם שמיים, ולא יבטל אפילו עוד אחד מדבריו. וגם, זאת אומרת יש פה שתי סימנים, קודם כל לראות הוא מדבר את כל דברים שלו אמת ואין בו שקר, זה דבר אחד, ובית השאלה במה הוא מדבר, אם הוא עוסק בלשם שמיים, בתורה, במצוות, מדבר איתך על זה, או שמדבר איתך מה קרה באמריקה ומה קרה באוסטרליה. אז אם זה אחד כזה, זה הבן. ולא יבטל אפילו אחד מדבריו, וגם אם ידע לבאר הזה התורה וסודותיה, זאת אומרת אם אותו מגיד עצמו יוכל לבאר הזה תורה וסודותיה, זה ודאי נוכל להאמין בו, וכפי דבריו נוכל לידע ולהכיר גודלו ומעלתו כפי ידיעתם. זאת אומרת זה גם כן לדעת אם הוא תלמיד חכם או לא תלמיד חכם, המגיד עצמו. לפי מה שאתה שומע ממנו, דברי תורה ומה שהוא מחדש, לפי זה אתה יודע בעצם את הבחינה והמדרגה שלו. והנה סוד הנבואה ורוח הקודש, ודאי שהוא כל שלוח מלמעלה לדבר עם הנביא ההוא או עם בעל רוח הקודש ההוא, אבל אותו הקול העליון הרוחני אי אפשר הקול ההוא לבדו. זאת אומרת, הקול הזה לבד אי אפשר לקבל אותו, כיוון שהוא קול מציאות עליונה, אז אי אפשר לקבל אותו, אלא הוא צריך להתגשם. אי אפשר הקול ההוא לבדו להתגשם ולהיכנס באוזני הנביא ההוא, אם לא על ידי שהתלבש תחילה באותו הקול הגשמי שיוצא מפי האדם ההוא, ביותו אתה עוסק בתורה או בתפילה וכיוצא. ואז מתלבש בו ומתחבר עמו, ובא עד אוזן הנביא ההוא ושומו.
מרשימת הקול שלו עצמו?
כן, דרך הקול של עצמו, מתלבש אותו קול עליון ואומר לו את
כל השמו. הוא מדבר ממש, לא שהוא שומע את זה בראש, הוא מדבר...
גם באוזן. יש כאלה שרוח השם דיבר פי, ומילתו הלשוני יש על ידי דיבור בשם. יש על ידי שמיעה באוזן, שהוא שומע את הקול שלו.
של עצמו? הוא שומע את עצמו כאילו מדבר?
לא, שומע קול שבא מלמעלה, אבל זה באותו קול שהוא מכיר אותו.
יוסף שמע את יעקב, לא את עצמו.
מה?
יוסף שמע את יעקב, אבי.
זה גם, זה התלבשות בקול של צדיק. זה תלוי, יש גם בקול של עצמו, ואם לפעמים זה יש התלבשות בקול של אחרים. זה תכף נראה. הוא בא עד אוזן הנביא ושומעו, בלתי כל האדם עצמו הגשמי אתה, אי אפשר להיות. וביאור הדברים הוא, כי הקול הראשון, אשר כבר נעשה ממנו מלאכים ורוחים קדישים כנזכר לאל, הם עצמם קול הנבואה שבא אל האדם. כאשר בא הקול ההוא אל האדם להגיד לו הנבואה ההיא, הוא בא ומתלבש בזה הקול הגשמי של עכשיו, של האדם הזה שיוצא ממנו, בעת ששורה עליו הנבואה ההיא. וזה סוד פסוק שמואל, רוח השם דיבר בי ומילתו הלשוני. כי הרוח והמילה שהוא דיבור הראשון, הנעשה כבר על ידי עסק התורה והמצווה כנזכר לאל, הוא השורה התעלה בלשונו, ויוצא ממש מתוך פיו קול ודיבור, הוא מדבר ממש בפיו. ואז האדם שומעו, והנה יש בזה פרטים רבים, כי נודע הוא שיש באדם קול ודיבור והבל, ואפשר שהקול הראשון באתה ומקבש בקול של עכשיו, או הדיבור הראשון בא ומקבש בדיבורו של עכשיו, זה הפרטים שדיברנו עליהם, ופרטי פרטות מהגדל בין קול לדיבור והבל, או ההבל הראשון בהבל של עכשיו, או קול של עבר בדיבור של, או הבל של אתה, וכן הלאה. עכשיו אומר, גם אפשר באופן אחר, שיתלבש אותו קול עליון בקול של צדיקים אחרים, ראשונים שקדמו אליו, מזמן הראשונים, או מאותם שבזמננו עכשיו, ושניהם יתחברו ויבואו וידברו עמו. או אפשר שיתלבש קול עליון בדיבור או בהבל של צדיקים אחרים, כנזכר. אבל דע שאי אפשר כלל שיבוא קול או דיבור או הבל של צדיק אחר לדבר עמו, זאת אומרת, צדיקים אחרים לא יכולים להתגלות, אלא אם כן יהיה הצדיק ההוא משורש נשמת האיש ההוא, של זה של עכשיו, או אם יהיה שעשה האיש הזה איזו מצווה כפי גדר המצווה, זאת אומרת שעשה איזו מצווה שמיוחדת לאותו צדיק. כן? אז זה בעצם מה שדיברנו עליו כבר בשיעורים הקודמים. טוב, זה כדי להיכנס חזרה לעניין של הבחינה של קול ודיבור והתלבשות עצמה. זה מה שהרב מתחיל פה, מרחיב את הנושא. ונחזור לענייננו, כי יש גם אתם מדברים בנבואה ורוח הקודש על ידי התפשטות הגשמיות, וזה כדאי לראות בשערי קדושה של המערכות, ששם הוא מביא את התהליך איך אדם בעצם מתפשט מתוך הגשמיות על מנת להתקשר ולהידבק. כן? כי על ידי התפשטות הגשמיות הוא כאין נבואה, כי מתלבש בו קול ודיבור שעבר ונעשה במדרגות אלוקות, בין משלו בין משל אחרים, מתלבש בקול או דיבור או הבל של התא. כיוון שהראשון הוא קול או דיבור, הוא בחינת נבואה, שזה בעצם אותם המגידים שמתגלים, אף על פי שמתלבש בהבל של התא, והיותר גדול במדרגות הנבואה, הוא קולו של עצמו, של אותו אדם, של העבר, וקולו של התא, שזה הייתה מדרגת משה רבנו, והוא בחינת משה. וזה הערה באה על ידי שבטל בעיני עצמו כתולה. חת אחד מנשא, ולים הצדיק דעה ויתיב על מגדלה, תכף נסביר את זה, וזריק חיצים דינון מילילים דצלותה, וחיביה לו חשיב לאון בגיל חלישו דצדיק דזריק לאון, עד דעת הרעי המאמנה, שהוא בחינת ניצות משה, בעת ביטול עצמו כלו וכעין אף ובעלמה, אזי יוצא החץ מליבו בהתפשרות כלות הנפש, זריק דעה בתרדה, עד תטיל לה וחיביה ובתר דפלחת כבדו, זרע אור אין סוף יורק החץ מנקודת הלב, חלת משה, וזה אחד. מה שהרם מסביר פה, כדי להגיע בעצם לגילוי הזה עצמו, הרם מביא שאדם צריכה להיות לו הכנעה וביטול. ושורש הענבה והביטול עצמם, הם, זה בחינת משה רבנו. שהוא בעצם האיש הענה מכל אדם. זאת אומרת, כל התקשרות והתבטלות יכולה להיות על ידי התקשרות בנשמת משה רבנו, או בניצות של משה רבנו. אני מביא, כשאדם מתפלל בתפילה, או כשצדיק מתפלל, אז הוא מדבר את דיבורי התפילה. כל מה שהוא מדבר אומרים לו כלום. מבטלים, מבטלים, הוא מנסה לשכנע כך, מתפלל כך, סלח, מחל, קדוש, כונן. מבטלים, 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 עד שנכנס לו הנקודה של מידת ההכנעה וההתבטלות. עד שאדם אומר, כל מה שאני אומר כלום, הבל הבלים, ומגיע לנקודת הביטול, אז זרע יורק אחר. וזה בא על ידי אותו ניסות של משה רבנו שמתגלה באותו צדיק עצמו, שאז הוא קונה את מידת הביטול, ואז יש לו יכולת להתקבר על הקליפה שהיא בחינת הנחש, והוא המסך שמבדיל בעצם וחוסס בין האדם לבין השם. מתוך אותו ביטול עצמו על ידי ניסות משה, אז הוא בא אל אותו גילוי ומתקבל גם את תפילתו.
קראנו ביטול, מבטל את דעתו וסומך רק על השם.
אתה סומך על השם, לא רק סומך רק על השם,
אלא
התקשרות לגמרי, עין.
למה לא אומרים, הרי מקשר את הפרי נשמתו של משה רבינו?
אפשר גם נגד.
לא, זה הכרח.
חינת משה רבינו. למה לא אומרים את זה? כי עדיף לתפוס צדיקים קרובים אליך מאשר רחוקים.
לא, כאילו זה מבחינת הביטול. זאת אומרת, אני אומר, מקשר את הצדיק הזה, כי הוא מבחינת משה רבינו.
משה שפיר כתב, בכל דור ודור יש כאילו מסוים, אבל בסופו של דבר תמיד ההתקשרות חוזרת עם משה רבנו. העמידה נזכות לבחינת ענווה ועין, זה מתוך התקשרות למשה רבנו. בסופו של דבר, כל הצדיקים עצמם רק מתוך ההתקשרות למשה, מזה הם מגיעים לבחינה של ההתבטאות לבחינת עין. את הנקודה הזאת של יורק החץ, זה שזה בתפילה עצמה, ראינו את זה גם כן בלתי מצוותיך, הרב הרחיב על זה הרבה את הדיבור העניין הזה, של הביטול עצמו. אז זה מה שאומר, וחיביה לא חשיב לאון בגיל חניש ובצדיק. דזריק לאון, אגה, דזריק לאון, שהוא בעצם מדבר דברי תפילה וזה, ואומר לו, עדיין חסר פה.
איך הביטול מבטל את הקליפה הזאת? למה דווקא הביטול? מה הפעולה שנעשה
את זה? כלומר, אני מסביר, כל אחיזה של הקליפה היא בעני. כל זמן שאדם הוא איזה אישות מסוימת, אז יש לה במה להפריד. מי אתה? מה זה? כל מה שאתה מדבר, מה זה לא רציני בכלל. אז היא דוחה את הכל. ברגע שאדם מגיע להתבטלות מוחלטת, אין לה במה להפריד. לכן הרב כותב, אם אדם רוצה שיש עליו דינים חס וחלילה, אדם רוצה לשים ממנו את הדינים, פשוט שכנו עד הפער.
זה לא פשוט להגיד,
מתבטל לחלוטין, לא לנסות להיות גיבור. זה מה שהגמרא מביאה, שישראל נמשלו לקנה. ישראל נמשלו לקנים. מה הקנה הזה? רך. כשבא הרוח הוא מתכופף, הולכת הוא מתרוגם. הכנה עצמה. עד ההכרה ימיהם לניסות משה בעל ביטול עצמו, כלא וכעין, אפרה באלמה, אז כשהוא מגיע למדרגה הזאת, יוצא החץ מליבו, בהתקשרות כלות הנפש, זריק דה בתר דה, עד דקתי לאוכיביה, דבתר דפלחת כבדו, אז זרע אור אינסוף יורק החץ. אז יש את הערת אינסוף, לנקודת הלב, שהיא בחינת קלת משה. שאמרנו שבחינת קלת משה היא בחינת כנסת ישראל, והיא כנגד ליבו של אדם, זה בחינת האתרוג בעצם, שאנחנו מביאים אותו עד הלב, ששם בעצם נקודת קלת משה. אז זה מדרגה שאדם מגיע למצב שהקול שלו מתלבש, זאת אומרת המגיד, הרוח הקודש של הקולות הקודמים שלו, מתלבשים בדיבור שלו של עכשיו. עכשיו לא כל אחד זוכה למדרגה הזאת, זה מדרגה עצומה רק של משה רבנו. מי שזוכה לביטוי כמו משה רבנו, אז הוא מגיע למצב שהקול שלו של העבר מתלבש בקול שלו של עכשיו ומתגלה אליו.
מה הקול שלו של העבר? מה?
הוא למד תורה. נוצר על ידי
מה העניין של הקול שלו של העבר לקול של עכשיו? זה לא אותו קול?
לא, הקול של העבר זה המגיד שהוא יצר אותו, המלאך שהוא יצר אותו על ידי לימוד התורה שלו. עכשיו המלאך הזה זה מציאות.
זה הוא צריך להתקשר לקול של עכשיו?
היא הולכת ומביאה מהשמיים, הקדוש ברוך הוא מביא דרכה את כל הגילויים שהוא רוצה לגלות לאותו אדם. עכשיו כדי שאותה בחינה של מלאך יש לה יכולת להתגשם ולהתקבל בתוך האוזן המוחשית והגשמית של האדם או בפה שלו, היא חייבת לעבור את המעבר של ההתלבשות בתוך לבוש. במה היא מתלבשת? בקול של עכשיו. עכשיו השאלה במה של עכשיו, כן? לנקודת הלב, ויותר גרוע, שהדיבור מצדיק אחר מתלבש בהבל גרוע של עתה. שאמרנו שהבל הוא בחינה הכי גבוהה, שהיא בחינת המלכות. בעניין רוח הקודש, שהוא חיות אלוקות הערה, ואור המחיה ממש את האדם, הוא מהבל שעבר בהבל גרוע של עתה. זאת אומרת, יש לנו הבדל בין נבואה לבין רוח הקודש. רוח הקודש, כל השורש שלה הוא מהבל, שזה מדרגת מלכות, ונבואה עצמה היא מהקול, שזה מדרגת התפארת. כן? או אפילו בדיבור, בקול של עתה, הבל רוח הקודש מעין נבואה. זאת אומרת, יש לנו את הבחינה של הבל רוח הקודש שמתגלה בדיבור וקול של עתה, וכל זה בחינת מעין נבואה. וראיה מאמנה הוא קול של עבר בקולו של עתה. וזו המדרגה הכי גבוהה שיכולה להיות בנבואה. מכל שכן שזכה לשאר המדרגות של דיבור והבל שלו ושל אחרים שבאים לטובתן. זאת אומרת שבאים לטובתן, הרב רוצה לומר שמשה רבנו מצד עצמו לא זקוק להם. אלא הם באים ומתגלים אליו לטובתם על מנת לתקן את עצמם.
מה? הקול והדיבור?
הקול והדיבור של אחרים. כן, לפעמים אחרים יש להם איזה צורך לתקן דברים מסוימים להתעבר, אז הם באים ומתעברים במשה רבנו על מנת שיתקן אותם, אבל לא מצידו. כן? מכל שכן שזכה לשאר מדרגות של דיבור והבל שלו ושל אחרים שבאים לטובתם. אז זה המדרגה העליונה של משה רבנו. למטה משמואל משה רבנו זה שמואל, ושמואל הוא קול של עבר בדיבור של עתה. זאת אומרת, יש לנו קול וקול, שזה אצל משה, אצל שמואל יש לנו קול שמתלבש בדיבור, כן? ושמואל קול של עבר בדיבור של עתה, ולא הוטרח לאחרים, דוגמת משה, גם הוא לא היה צריך שהקול שלו יתלבש בקול של אחרים, ויש בזה פרטים רבים, כל אחד לפי מעשיו, רוח הקודש שורה עליו.
שמואל אז חשב שאלי קורא לו.
מה?
שיהיה ינר, כן. הוא חשב שאלי קורא לו.
לכן זה המדרש מביא. כדי שהוא לא ייבהל, אז נדמה לו בקולו של אלי.
אבל פה אומר שזה הקול של עצמו.
אחר כך, כשהיה מהתהליך הבשלמות של שמואל, אז זה היה בקולו של עצמו, כיוון שהוא הורגל בדבר, אז כבר זה. כן? ויש בזה פרטים רבים, כל אחד לפי מעשיו רוח הקודש הורה עליו, הוא מפשיט עצמו ומדבר הרוח מתוך פיו. וכן בעניין הערות וחיות אלוקות של רוח הקודש הבא מהבלים, המחיים את נפש האדם, ממש בחיות אלוקות, יש בו פרטים רבים, מושג לעובדי השם. ונמצא, כי כל ההשגות שישיג האדם, הוא מבחינות אלו של הנבואה ורוח הקודש, ובהם ישיג מעין נבואה להשיג רזי התורה ועתידות. וכל אשר יחפות ונעשה על ידי גילוי נשמות ואליהו כמעיין המתגבר. הרגע שמתגלים אליו נשמות ואליהו הנביא נעשה כמעיין המתגבר, ויש שזוכה על ידי תורה לשמה כראוי שיתגלה אליו בפועל פנים בפנים אליהו. זאת אומרת, מדרגה עליונה ביותר זה שאליהו הנביא בעצמו מתלבש בגוף בעולם הזה ומתגלה אליו כמו שני בני אדם שיושבים ולומדים ועוסקים בתורה, ואז אומר הרב שאליהו הנביא מחויב בכל המצוות כולם. זאת אומרת, ברגע שהוא מתלבש בגוף של העולם הזה, הוא מחויב בעצם בכל המצוות כולם. זה מה שהגמרא אמרה לכהן בבית העלמין, לכאורה מה הוא לא מחויב במצוות, אלא רק מצד העניין הזה, כיוון שהתלבש בגוף, אז הוא מחויב. כן? וזה מדרגה עליונה
ביותר. כל מצוות עשה
הוא חייב. מה? כל מצוות עשה זה לא תעשה, כן. עכשיו, זה מדרגה עליונה של יאו הנביא, שממש מתגלה לאדם בגוף ממש, פה נשמע צדיק.
יש עניין הזה, אפילו ששמענו פעם את פי הרב, אז אותו צדיק שבאו אליו, והוא ביקש מאשתו שתגיש
חטא. היה זה להרבה צדיקים.
שמה?
שהיו באים, רואים שתי בני אדם לומדים תורה. עם הרשש מסופר, פשוט רואה, שומעים אותם מדברים. וזה, בסוף בא נביא תה, אומר, למה יש את הפסוק? עם הרשש גם כן היה את העצימה הזאת.
יש
איזשהו
מקום שאמר, הוא אמר, שמי הרמב"ן עד הארי לא התגלה אליהו לאף אחד.
כתוב שלא התגלה אליהו לאף אחד, תכף נראה את זה בהקדמה, שהוא כותב בהקדמה, שאין דור שאין בו שרידי השם של אליהו הנביא מתגלה אליהם. כל דור ודור, יש לנו למדרף צדיקים באספקלריה המהירה. ו-18,000 באספקלריה שאינם מבה. 18,000. אז יש, כל דור יש, אלא מה שהוא מדבר שם, מה שאנחנו יש לנו בספרים עצמם, מצד מה שנכתב וקבלה, אין לנו יותר כל מתקופת הרמב"ן, לא נכתבו דברים על ידי גילוי אליהו, חוץ מספרים שהוא כן מסתור אותם, כמו ברית מנוחת עולם, ועוד כמה ספרים שכן נכתבו. פירוש הרייבד לספר יצירה, שהוא נכתב אחרי הרמב"ן, והוא היה אחד מארצות אשכנז, ומיוחד לרמב"ן.
תורה לא
עוברה,
אלא רק דרך אלו שהוא
הזכיר
שם, אבל
גילויים... בספרים שנכתבו, היו גילויים.
תורה לא נכתבו.
הרב, למה קבלה אמיתית זה חייב להיות, זה משהו שחייב לעבור דרך אליהו הנביא כשמוסרים קבלה אמיתית?
זה משהו שחייב לבוא ברוח הקודש.
ויש עניין דווקא שזה יהיה אליהו? מרגישים שכל קבלת הארי זה מאליהו הנביא. למה דווקא מאליהו הנביא?
הרב אשכנזי הסביר שכל הנביאים בעצם סיימו את נבואתם. כל נביא גמר את זמנו, נפטר מן העולם ועלה. היחיד בעצם שהסתלק מן העולם ולא נפטר, ולא סיום את נבואתו, זה אליהו הנביא, שעלה בגוף ונשמה. כיוון שלא סיים את תפקידו, אז ממילא הוא עדיין בא ומתגלה בעולם, תנא דבי אליהו, הרי לא בשמיים. אליהו הנביא, כיוון שהוא עדיין לא סיום את נבואתו, אז הוא בא לעולם הזה, מתגלה ומחדש עוד את תורתו שיש לו לחדש.
כאילו בארץ, הוא לא...
כן, כאילו בארץ.
הרשבים מביאים מרעיים מהם לרעיים, אז משה רבנו.
עכשיו מדרגת... מה?
הרשבים מביאים בזוהר מרעיים מהם, למשל, הוא אומר אותו. אז הם גם גילו לו. זאת אומרת, שגם הם יכולים לגלות,
לא דווקא אליהו. מרעיים מהם לא.
אבל זה דרך אליהו.
עכשיו, אליהו הנביא עצמו, לא, הרב... הרב גורן בזמנו נתן שיעור על מה פתאום המערכון מדבר על רוח הקודש, שהרוח הקודש והנזיר מדבר על רוח הקודש, והגמרה מביאה במפורש מיום שחרב בבית המקדש, וזה פסקה נבואה, יש בת קול, משתמשים בבת קול, לא משתמשים בבת קול, הגמרה דנה, אבל רוח הקודש אין, מה פתאום מדברים על רוח הקודש, ומה הנזיר בכלל מחכה שתהיה לו רוח הקודש? ואין בכלל בדורנו רוח הקודש, ואיך אפשר להגיד? זה שיעור שונה. אה? אז אחרי זה באמת עשיתי בדיקה בכל כתבי המערכות. כל המקומות שהוא כותב רוח הקודש על ידי גילוי אליהו. הוא לא כותב רוח הקודש סתם. כל רוח הקודש על ידי גילוי אליהו. על ידי גילוי נשמות צדיקים. לא במדרגת רוח הקודש שהייתה בזמן בית המקדש. שזה המדרגה יותר עליונה שמדבר עליה, שזה באמת בטל מאז חורבן בית המקדש, שזה דבר שהמערכו האמת היא כותב אותו בצורה מפורשת מאוד, הוא מביא בשערי קדושה את הדרגות של הגילולים, ואז הוא מביא שם מה בעצם בכלל מצידנו שייך בימים אלה, להגיד שבית המקדש קיים ובית יפרתו והכל, אז הוא מביא שכל הגילול שאנחנו מדברים זה באמת משמות צדיקים, גילוי אליהו, רוח הקודש על ידי אליהו. ולמה לידי אליהו? כי אליהו עולה בגימטריה שם בן. כן? זה הוויה במילוי יהים. עכשיו, כל הבחינה של אליהו היא בעצם שורש נשמות כל ישראל במלכות. כמו שיש שורש נשמות ישראל, משה רבנו, שהוא מבחינת הספקלריה המהירה, מבחינת התפארת, יש שורש נשמות ישראל שכלולים בנשמת אליהו הנביא. כל אחד ואחד בעצם יש בו ניסות של אליהו. עכשיו, הבחינה העליונה שמלעילה באמת בטלה. אבל ההתערות הדלתת, הבחינת המן של ישראל עצמם לא בטלה. וזה כן מתחדש. לכן זה דרך אליהו הנביא.
בגלל זה הוא מופיע בכל ברית.
לכן הוא מופיע בכל ברית בבחינה הזאת. ובעצם תמיד אליהו ומשה זה הולך תמיד, גם לעתיד לבוא בבחינת המשיח ואליהו. זה התערות הדלילה, התערות הדלתת, שתי הבחינות גם יחד. הבחינה הזאת של אליהו היא מאוד יסודית מבחינה הזאת, מההתקשרות הזאת, שזה בעצם מתקשר לשורש נשמות ישראל מבחינת המרפאות שם בן. זה הקומר מהמדינים. ובהם ישיג נהי נגועה להשיג רזי התורה והעתידות וכל אשר יחפות ונעשה על ידי גילוי נשמות ואליהו כמעיין המתגבר. ויש שזוכה על ידי תורה לשמה כראוי, שיתגלה אליו בפועל, פנים בפנים, אליהו והנשמות. ויש בעיני השכל, רואה את אור נשמתם שקדמו לו, והם משורש נשמתו. זאת אומרת, בעיני השכל הוא יכול לראות את הצלמים שלהם, ונשמות הצדיקים, באים ומגלים לו רזי תורה, ורשות היקהיב לכל נשמתים, דצדיקה יכול מלאכים לגלה עלן רזים כנראים. זה מה שמובא בראיימנה ובתיקונים.
מה זה נשכל?
מה? עיני השכל, זאת אומרת, הקומרנה כותב שיש ראייה גשמית, שזה ראייה בפועל, ויש ראייה רוחנית, היא קצת יותר מופשטת, שיש לה את הכוח לראות מצויות שבין עולם לעולם. זאת אומרת, לראות את הבחינה של חלוקה דרבנן, לראות את הצלם. זאת אומרת, למשל, כל אדם, למשל, יש
לו... זה לא שם הכל.
מה?
זה לא שם הכל.
לא, זה, אני מדבר על ראייה. למשל, כל אדם, יש עליו צלם רוחני, שהוא בעצם אור מקיף אותו, שהוא בדיוק כדוגמת הצורה שלו, רק הבחינה הרוחנית, שכל המצוות והמעשים טובים שאדם עושה, כולם בעצם הולכים ובונים את הצלם הזה. אז כשאדם שצדיק מסתכל על אדם, הוא בעצם מסתכל עליו, על הראש שלו. הוא רואה את כל הצלם, ולפי הצלם הוא יודע איזה מצוות הוא עשה, איזה מצוות הוא לא עשה, באיזה עבר הוא פגם, באיזה עבר הוא לא פגם וכל השאר. זה הבחינה של הצלם. הקומרנה כותב שמישהו זכר ראות, זוכה לראות את הבחינות האלה, של הצלם. יש גם אור מקיף של הכתר, זה אומר שגם צדיקים לא יכולים לראות מגודל הזכות שלו. אבל את הצלם הוא כן יכול לראות, או למשל...
מה שהיום קוראים עילה זה הצלם?
עילה זה הצלם, אבל לא ב... זאת אומרת, יש לה מדרגות בצלם הזה. מה שהם רואים את המדרגה התחתונה של זה, כי הם לא רואים אותה בפרטות. אתם רואים סך הכל עילה ממפס כזה כמו צבעי הקשת. אבל זה לא ממש כל הקומה. צדיק רואה ממש את כל הקומה, הוא יכול לפרטי פרטים לראות את הכל. או למשל הקומרנה כותב על איזה אחד הצדיקים שהיה מיוחד באיזה דבר מסוים, אז הוא אומר, ולכן על קברו כל מי שיבוא לשם ביום שישי והוא זכר ראות יזכה לראות עמוד של אש על הקבר.
וזה שרוכים אליו
זכר ראות, אז זה עניין של זכות הראות.
עכשיו זה פחות שמיעה ראייה,
שתי בחינות, יש ראייה, יש
מיעה. לא, לא, לא דרגות.
לא דרגות, זה בחינות. יש התיקוני זוהר מבין שיש כאלה שיש להם גילוי על ידי שמיעה, יש כאלה על ידי ריח, יש כאלה על ידי ראייה. זה דרגות.
מה,
עוד
שלצל מבין כתוב, חזון ישעיהו בן עמוד, וכתוב, דבר אליי. זה שתי הבחינות האלה?
אז זה דיבור, ראייה. והראה
מראות אלו. חזון בכוונה שם, אני
ראה. חזון?
פה מבחינה
שמובן
פה,
אבל כמובן. כמובן, ראה מראות יחזקאל, וכל זה עניין של ראייה, ויש עניין של דיבור.
וזה לא בחלום הכוונה פה, אלא ראייה ממשית.
לא, כל זה אנחנו מדברים ממש ממש, לא בחלום. לא בחלום. ושנתגלה בחלוקה דרבנן, כמו שמלאכי אברהם נתגלמו, כן הצדיקים מתלבשים בהו חלוקה דרבנן, ולפעמים נפש הצדיק בלבד נתגלה. ואז התגלה בבחינת טעון חמרה. זאת אומרת, זה מה שבעצם הזוהר מביא, שאותו צדיק עצמו התגלה לרבי אלעזר וחברם בתור טוען, טוען חמורים, שמוליך את החמורים ממקום למקום, שבחינת החמור להורות כי אין בו רק נפש דעשייה, והיא הוא מתגלת ובא ללמד רזי התורה מה שקיבלה מרוח ונשמה שלה. זאת אומרת, האדם עצמו, הצדיק עצמו, לא כל מה שיש לו מתגלה בעולם הזה. לפעמים מתגלית רק הנפש, ולפעמים הרוח, ולפעמים הנשמה. ופה במעשה שהיה בזור שלמדנו, אז בעצם הנפש עצמה היא זו שהתגלה, כי זה היה טעום חמרה שגיבה אליהם, והוא בא ואומר להם שהוא ביקש מהרוח והנשמה שיתחברו איתו ויבואו איתו כדי לגלות להן רזין באורייתא. והרוח והנשמה לא הסכימו, רצו להיות בגן עדן התחתון והעליון, לעסוק ברזין באורייתא, לא רצו לבוא פה לצדיקים לגלות להם. אבל הוא אומר, בכל זאת מההתקשרות הזאת התגלו לו סודות והוא בא לגלות אותם להם.
ולמה
טעון חמרה? טעון חמרה זה להורות שזה רק מבחינת הנפש, איזו שבא, החומר, מבחינת ההשפלה שזה בא. להורות כי אין בו רק נפש ועשייה, והוא מתגלת ובא ללמד רזי התורה מה שקיבלה מרוח ונשמה שלה, הוא מתגלת אל הראויים, הנה משורש נשמתו, הוא מזכה אותן. ויש לו חלק מכל התורה שלמד עם האדם הצדיק. זאת אומרת, ברגע שהוא לומד עם צדיק בעולם הזה, אז הוא זוכה פה מדין לימוד דאורייתא, עוסק בתורה גמור. וזו מצווה טובה שעה בעולם הזה בתורה מצוות יותר מכלכי עולם הבא, אז יש להם בזה איזשהו יתרון.
לנשמה שמתגלה? לנשמה
שמתגלה, כן. ודע כי אין יכולת בשום נפש צדיק להתלבש בה חלוקה דרבנן, אם לא שבתוך נקודה פנימיות, נקודת יהדות, ראש המאבות, ובתוך אותה נקודה התלבש בו ניצוץ אחד מן משה רבנו, כי הוא החמה מאיר לכל הכוכבים ומחלק להם אור, וזהו בצדיק שכבר השלים, שאז נשמה ורוח שלו אינן מתגלים לשום בריאה, רק הנפש שבהכרח איננו שלם עד ביאת הגואל. זאת אומרת, מה שהרם אומר פה, שכל יהודי ויהודי יש לו בחינת בחינה שאברהם יצחק ויעקב כללו בתוכו את בחינת נקודה, מה שמובא ישראל מאמינים בני מאמינים, שזה נקודת האמונה מושרשת בכל אחד ואחד מישראל. הנקודה הזו עצמה היא צריכה לבוא לידי גילוי. יש רגעים שהיא מתגלת, כשהיא מתגלת יש שם בעצם את הגילוי גם של נשמת משה רבנו, וזה אותו ניצוץ שמתגלה בכל צדיק וצדיק, שעל ידו בעצם יש את הקישור של האדם אל הקדוש ברוך הוא. ורחמנה לי בבית, זה הנקודת יהודי, זה העיקר בעצם, רחמנה לי בבית. ברגע שמתגלה אותה נקודת הלב, הפתיחות של הלב, עד ממלא כל הגילויים והכל. זה מה שהרם מביא פה, נקודת יהדות, רושם האבות, ובתוך אותו הנקודה התלבש בו ניצות אחד מן משה רבנו.
איך מתגלה את הנקודה הזאת?
מה?
איך מתגלה את הנקודה הזאת?
על ידי עבודת השם שלנו.
מה בן אדם צריך להרגיש
את זה? הוא מגיע, כשהוא מגיע לרמות קדושה
שלו, הוא מגיע... זה אמונה פשוטה?
אה?
זה אמונה פשוטה?
זה לא רק אמונה פשוטה, זה התקדשות.
הלוואי.
זה מה שהרב הרבה מדבר באורות הקודש על הנקודה, שבעצם כל העבודה של האדם, כל העבודה של האדם להגיע ללימוד תורה על ידי גילוי נשמתו. הוא כותב שכל מה שאדם לומד בחוץ, מספרים ומירה והכל, זה כל זה קוף זר שחודר אליו. והרבה פעמים זה גם יכול להזיק, זה דברים זרים. המציאות האידיאלית ביותר שאליה אנחנו בעצם שואפים ומקווים, היא שנשמת האדם היא זו שתתגלה לה ותגלה לו רזים דאורייתא, תגלה לו בכלל תורה. וזה מה שמובא לעתיד לבוא, לא ילמדו מקטנם ועד גדולם, כי כולם ידעו אותי. זאת אומרת, המגמה היא לא שיהיה רב ותלמיד, אלא כולם ידעו אותי. מצד עצם ההתקשרות שלהם בקדוש ברוך הוא בדבקות אמיתית, אלא מה? כיוון שבמעמד הר סיני עם ישראל אמרו, דבר אתה עמנו ואל ידבר השם, אז צריך סרסור, צריך את הרב, את המלמד שילמד. אבל מצד המציאות האמיתית, האידיאלית, שתהיה ותחזור לעתיד לבוא, כל אחד ואחד מתקדש עליהם הקדוש ברוך הוא. והרשמה שלו, מה? שנעשו, כן, נעשו כאילותיו שתי תלמידי חכמים ולמדו את התורה. זה המגמה בעצם של הכל, וזה נקודת יהדות. זה נקודת יהדות. עכשיו, בנקודת יהדות יש תמיד את ההתערות הדלתתא, שזה בחינת האבות, שזה בא מלמטה, ויש את בחינת משה רבנו נותן התורה מלמעלה, שזה הבחינה של התערות הדלאלה. וזה מה שהרם מדבר פה על הנקודת יהדות רושם האבות, ובתוך הנקודה התלבש בו ניצוץ אחד ממשה רבנו. אז מתלבש שם, ואז זה חיבור של משה רבנו עם האבות.
זה נקודת יהדות
של משה רבנו.
וגם הנקודה
זה משה רבנו, האבות יש חיבור. לא, הנקודה זה האבות, ובתוכה כל נקודה היא בחינת מלכות. כן? בתוכה מקדשת נקודת ניצוץ של משה רבינו. ניצוץ
של משה זה
התארות
הדלילה
וזה רק ניצוץ אחד? כן. הלוואי ותוכל להכין אותו. זה אמנם הקומרנה כותב לגבי ברית מילה. הקומרנה כותב לגבי ברית מילה, שהרי יש הבטחה שבכל ברית מילה אליהו הנביא בא. אז הוא אומר ככה, אם בברית מילה נמצא תלמיד חכם, גדול הדור, אז אליהו הנביא בעצמו בא, הוא לא שולח ניצוץ. אם לא נמצא תלמיד חכם במקום, גדול הדור, אז הוא שולח רק ניצוץ שלו. זה בברית.
למה? אם נמצא גדול הדור בא אליהו,
מה? אם משה נמצא, אליהו לא יבוא.
אה, זה
הכוונה? לא נעים לו לשלוח ניצוץ. אבל אם לא נמצא תלמיד חכם גדול הדור, אז הוא שולח ניצוץ.
מה זה גדול הדור? זאת אומרת, יש אחד גדול הדור או שמגדולי הדור?
לחבר
של הרב
עובדיה, הרב
אליהו... אז מפה יוצא דווקא מן העצומה שאדם צריך לחזור באמת שיהיו תלמידי חכמים אצלו בברית. לא ראי כזה קריב לזה.
אני חושב שאני שאירה אותו, מה?
מה?
אם הוא בא ולא ראינו אותו.
לא ראית את זה, אתה צריך לראות.
יש כאלה שזוכים לראות.
זאת הסיבה שאנחנו מפנים שזכות אברהם יצחק יעקב.
כל העניין של זכות אברהם יצחק יעקב גילו אותה נקודה יהודית. זה אני גילו, זה הרב אשכנזי יותר אומר, זה התעודת זהות שלנו. אברהם יצחק ויעקב.
קוד הגנטי.
ובתוך אותו הנקודה התלבש בו ניצוץ אחד ממשה רבנו, כי הוא החמה, מאיר לכל הכוכבים, ומחלק להם אור. וזהו בצדיק שכבר השלים, שאז נשמה ורוח שלו אינם מתגלים. זאת אומרת, כל העניין של נשמה ורוח אמרנו, שהרוח עצמה עולה לגן עדן הארץ, ואין לעניין לבוא לעולם פה. ברגע שהיא תקנה את עצמה, הרוח היא לא צריכה לבוא, הנשמה מתעלה לגן עדן העליון, ושפת במקיד תדקות שבירו ולומדת רזים דהורייתא, גם היא אין לה עניין לבוא. עכשיו, הנפש היא היחידה שלא תגיע לתיקונה המושלם עד תחיית המתים. לכן, כיוון שהיא לא מגיעה לתיקונה המושלם עד תחיית המתים, לכן יש גילויים שלה, היא באה לפה ומתגלה. אבל אם יש צדיק שעדיין לא ישלים את הרוח והנפש, רוח ונשמה שלו, אז גם יכול להיות שגם הם יבואו ויתגלו אל האדם, כדי לתקן את עצמם. כן? לשום ביה, רק הנפש שבהכרח איננו שלם עד ביאת הגואל ותחיית המתים. אבל צדיק שלא השלים עדיין עצמו, אזי מתגלה כל בחינות נפש רוח נשמה, ואליהו שלא השלים עצמו עד תחיית המתים, זה מה שאמרנו בשם הרב אשכנזי, כיוון שהוא בעצם לא תיקן את עצמו עד תחיית המתים, כי הוא הפסיק באמצע נבואתו, שיתוקן מאז בחינות נפש, הוא שם בן,
רגע, אז הוא לא תיקן רק את הנפש שלו או שום דבר?
את עצמו.
את כל הנבל?
כל הבחינות שלו.
וגם אם יש עוד בחינות בן?
כי כל עניין של אליהו הוא שם בן, עולה בגימטריה בן, כן? הוא מתגלה לאחר אחד כפי בחינתו, כפי המבואר בזוהר חדש לשון הזהב, קום אליהו לשבחה לילת על כל עילאים, דן תהא הקדים לכל נביאה בדרה דמשיחה, דהית למען דעת הדית להתגליה למסיטרה דנשמטה, בשכל בילי, זאת אומרת כשהנשמה מתגלת, אז היא מתגלת בשכל, שזו מדרגה עליונה, ואית למען דעת הדית להתגליה לבחוכמתה, בעת עסקו ברזין דאורייתא, אז כשהוא לומד ועוסק ברזין דאורייתא מתגלה אל אליהו, בעומק מתגלה לצדיק אור אליהו, מאיר לו מדריכו בדרך אמת. וזה פעם הרב, דיברתי עם הרב גדצל. הרב גדצל גילה, זו שיטה שלמה בכל הנושא של לימוד הקבלה והכוונות מזה. אז פעם ישבתי ואמרתי לו, הרב, הדברים עצמם, בסך הכל אנחנו עוסקים פה לא עוסקים בדברים עליונים. וזה חידושים עצומים. זה הרב ברוח הקודש, הרב כתב אותה, לא. מה לי לא? לא ברוח הקודש. אמרתי לו, מה? זה הכל עיון שכלי.
מה,
הרב גל. מה, הכל עיון שכלי.
אני יודע אם זה היה הנבא או שזה...
שנייה. כמו בן של הרב. שם מה, אם אני אומר זה? אמרתי לו, מה? אז אמרתי לו, הרב, זה מה? כל הדברים שכתבו עליהם מעניין של רוח הקודש אמר לעזר כל דבר ודבר לפני שכתבתי אותו הייתי יושב עליו שבועות וחודשים לפעמים הייתי יושב על שתי שורות ברשש חודש שלם מתגלגל, 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 מתגלגל וצריך לדעת שהרב גנזל שהוא אומר שהוא יושב על דבר חודש שלם זה לא בשעת הסדרים אין אצלו סדר, לא סדר הוא פשוט 24 שעות ביממה חושב משהו למטה, הוא נמצא איתך ואתה רואה שהוא כל הזמן המחשבות שלו עובדות בעולם אחר. מה שקטן זה אחרי שישן, אומר לי, אבל זה כן אני יכול להגיד לך. לפעמים, והרבה פעמים, כמעט בכל החידושים, הייתי לומד את הדבר, גלגל, 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 פתאום הייתה מהירה לי הערה עצומה, ואתה אומר, הנה, זה כתוב פה. ואז הוא היה משיג את הדבר. אחרי זה, היינו פותחים את הספר בשיעור, בלימוד, איפה זה, זה לא נמצא פה הרע, מה זה? אין כאן. וכשהייתי רואה את זה, זה היה בצורה ודאית, אמיתית לחלוטין, בצורה מודגמת. אחרי זה אתה מחפש את זה, אתה לא רואה את זה. וזה דבר שהרמח"ל מביא בדרך השם, בתור צורה לקבלת רוח הקודש. ההבדקה הזאת, שזה ברור לך מעל לכל ספק, שזה אמת מוקלטת, אחרי זה אתה מחפש את זה. כן? אז זה אמר לי שזה כן. זה המון פעמים היה קורה לדבר הזה. זאת אומרת, שהיה מעיין בדבר, פתאום זה היה מאיר, אחרי זה היו מחפשים את זה, היה נעלם.
איך משאירים את המציאות הזאת, חושבים אותה, בוחרים אותה?
אחרי זה זה יש את ההזק הראשוני, הרמח"ל כותב שיש את ההזק הראשוני, שאתה יודע, ואז אתה פשוט מתחיל להלביש את זה. מלביש את זה, מגלים את זה ברעיונות, והכל מפתח את זה. אבל את הנקודת אמת הפנימית, היא מתגלה לך בהבזקה. והרב קוק כותב באורות הקודש שבעצם כל הגילויים של רוח הקודש הם כחשמל מובזק. המעלה של בין אחד לשני בתדירות ההבזקים. שככל שההבזקים הם בתדירות יותר גבוהה זה נראה לך כרצף. אבל באמת, באמת הכל זה הבזקים. ככה מבין.
מה המקום שהשכל פה, השכל העיוני?
השכל העיוני, אחרי שאתה מקבל את הגילוי, אתה מפתח אותו ומלביש אותו בהבנה פשוטה. כמו שאנחנו רואים בארי. וכמו שאנחנו רואים בכל...
יכול שיש על הנגיד אחד שהוא יש לו הרבקים כאלה, אבל אין לו יכולת עיוני תגובה, אין לו... לא, יכול להיות
לבוא מה... אז זה משום, דעת תהיה קדים לכל נביא, בדרה דמשיך הדית, מן דעת עתיד להתגליה למסיתרה דנשמטה, בשכל דילה ואית למן דעת עתיד להתגליה לחוכמתי בית עסקו ברזים דורייטה בעומק להתגלה להצדיק אור אליהו, ומאיר לו ומדריכו בדרך אמת, ואית למן דעת עתיד, להתגל אלה פנים בפנים מסיטרה דה גופה. ומדרגה זאת היה למרן הריבש טוב, הבעל שם טוב, וכשמתלבש אליהו בגופו להיראות לצדיק, אזי חייב בכל המצוות מניח תפילין וציצית וכיוצא. וזהו מדרגה גדולה שבמדרגות גילו אליהו. והוא היה לתנאים ולרייבד ולרמב"ן ומרן הארי ומרן הריבש טוב.
מה, רואים את אליהו בעצמו בגוף?
כן.
‫הוא
אומר,
מלך תפילין, ‫חייב בהכל. ‫או שרואים את זה בדמות סתם איזשהו...
‫לא, לא, הוא ממש מתלבש בגוף, ממש.
‫זאת אומרת, מישהו יכול לראות ‫תבונה לזהו.
‫מה?
‫ורק הבעל שם טוב ‫יראו אותו ככה בגוף
אמור. ‫-לא, יראו. ‫אבל לא, לפני שמסופר שהבעל שם טוב, ‫התנדבים שלו אמרו שהם רוצים לראות אותו, ‫באמת הוא יראה להם אותו.
‫בתור איזה אני.
‫זה אפשר, צדיק יכול להראות לאחרים.
‫-יכול לתת להם את הכוח לראות.
‫-אתה יכול להשפיע והנה אי חלוקה דרבנן הוא סוד מיל קטן בשמואל בקטנות של שם אלוקים כי הנשמות באים מן הפנימיות והמלאכים מן החיצוניות ולכן נעשים לבוש של הנשמה המלאכים הבאה מהפנימיות ונמשך משם אלוקה שהוא לבוש לנשמה בסוד פשוטה וסוד הקריאה דהיין הוא בחינת מיל בגימטריה שזה קנה עם הכולל שאין נשמות מתגלות רק למישהו משורשן או על ידי מצווה שעשה מתייחסת לו, ואז מתעבר ממש בדם.
מה הסיבה העיקרית שלשמה אנחנו לומדים את זה? להתכונן לקראת הגילויים?
להתכונן לקראת הגילויים, להתכונן לקראת צורת הלימוד עצמה, שכל לימוד בעצם הרב כותב, שכל לימוד הפנימיות, בסופו של דבר אם אדם לא מגיע בסוף הדרך לאיזשהו... בעצם להסיר את המסכים של הנחש ולהידבק בקדוש ברוך הוא, שזה מה זה רוח הקודש? זה חיות אלוקות שהקדוש ברוך הוא, אנחנו כל הזמן פונים אליו. השאלה מתי הוא פונה אלינו ומדבר אלינו. זה כל הפלגה של המנה, של רוח הקודש, וזה מה שהרב הוא כותב באורות ובכמה מקומות. אין לך מום גדול יותר מאשר חסרון רוח הקודש בעם ישראל. מזה שהקדוש ברוך הוא לא פונה אל אדם ומדבר אליו, זה בגלל איזושהי בעיה עם האדם, לא בעיה עם הקדוש ברוך הוא.
הוא כותב פה לצדיקים, הוא לא כותב אנשים שעברו, נכון להפוכות בחיים, שיש להם...
אז הרב כותב שאין לך חסרון יותר גדול מאשר הנקודה של חסרון רוח הקודש בעם ישראל. שערי קדושה, שהוא בעצם ספר מבוא לכל לימוד הקבלה, ההדרכה הראשונית שלו זה איך להגיע למדרגה הזו של רוח הקודש בגילוי. עכשיו, מה זה הגילוי עצמו? זה דבקות. זה תכלית הדבקות. כן? זה לא עניין של לדעת עתידות או לא, זה שטויות הדברים האלה. העניין הוא להתקשר והקדוש ברוך הוא להידבק בשם.
מה, עם התורה אפשר להידבק
בגלל זה? אפשר לדבר, התורה זה דבר השם, או השאלה אם הוא מדבר אליך או אתה רק מדבר אליו.
זה התורה. כמו שהרב אשלג, שהוא אומר שהדרך להגיע ללימוד תורה לשמה, על ידי לימוד הקבלה, ומה זה תורה לשמה? זה מדרגה רוחנית שהאדם דעתו מגיע אליה, ואז הוא נעשה כמעיין המתגבר ו...
כל הבחינה הזאת, זה בעצם מעיין המתגבר, אז אמרנו את השם של שם אלוקה, שהוא בעצם הלבוש של האדם, בסוד פשוטה וסוד הידע הינו מבחינת המלכתן, ודק עם מיות שבארנו שאין נשמות מתגלות רק למישהו משורשנו על ידי מצווה שעשה מתאחסת לו, ואז מתעבר ממש באדם לסייע לו, והנה גם כן יש בחינות נשמות צדיקים, שבכל מקום שרואים שני תלמידי חכמים שעוסקים בתורה ומייחדים בייחודים העליונים, הנה הם מתגלים להם. מעניין שהוא כותב שני תלמידים, כי גם בנושא הייחודים וגם הזה זה דווקא עניין של שתיים, היצירה עצמה היא דווקא בשתיים. כן. הם אף שאינם משורש נשמתם, כי אינם מתגלים אלא לסיבת הייחוד שמייחדים בני אדם ומתחברים עמהם, ואז על ידי אותן הייחודים מגלים להם רזי התורה. וסיבת אלו הצדיקים שהם רבי וסבא, רבי נונה ובנו מרן הריבש וכיוצא באלו, כמו שמתגלים, לפי שביותם בחיים היו מייחדים ייחודים, והיו יודעים לכוון בעת גילוי רצון עליון, ואז היה מייחדים הייחודים והמייחד בעת רצון, גורם לייחד ולקשר את כל השורשים העליונים וכל העולמות. זאת אומרת, יש הבדל שאדם מייחד ייחודים בשעת רצון, שאז הייחוד עצמו פועל בכל העולמות כולן, או שזה לא בשעת רצון, ואז הייחוד עצמו מתקן את שורש האדם עצמו. רק את שורש נשמתו של האדם, ולא יותר מזה.
זאת אומרת שעת רצון. יש רגעים מסוימים
ביום... אני תפילתי לך את רצון, למתי את רצון, אז הגמרא מביאה שעת
רצון. זה את רצון זמנים ידועים?
זמנים ידועים.
חס של שבת.
אנחנו יודעים חס של שבת, כן, אבל מה עוד רצון?
כמו אחרי חצות לילה. בבוקר, שזה שעת רצון.
אז דווקא זה יחד.
אז הזמנים טובים לייחוד.
דווקא ביחד, דווקא ביחד.
ואז הם פועלים לייחד את כל העולמות כולם.
ספר המהדורה של שערי קדושה, יש שם מאמר של המעלים על זמני רצון.
כן, שם זה על כל מיני זמני רצון. והמייחד בעת רצון...
לפי מה שאומר כאן זה משמע שהם, שזה זמנים שרק הם ידעו לייחד בהם, זה לא זמנים...
אז הם גם גילו לנו, זה תכף נכתוב מתי הזמנים של נט רצון. גורם לייחד ולקשר את כל השורשים עליונים וכל העולמות. אמנם המייחד בשאר שעות היום, אינו מייחד ומקשר רק שורש נפשו, אשר נאחזת שם במקום ההוא לבד, ואינו יכול לייחד כללות העולמות. רק המייחד בעת רצון גורם לייחד כל העולמות, וצדיקים כאלו שרצונם בייחוד, רוטפין לאהבת השכינה למקום שהם יחדים הייחוד. כל מקום שהם רואים ייחוד, וכיוון שהם אוהבים את השכינה ורוצים לעזור לה לתקן את העולמות, אז כל מקום שהם רואים שתי תלמידי חכמים שהם יחדים ייחוד, הם ישר באים לשם כדי לעזור להם ליחד ייחודים. כן?
יש להם כוח לבוא מתי שהם רוצים? מצדיקים האלה? אחרי מותם הכוונה?
כן,
בבקשה. מתי שהם רוצים יכולים לרדת לעולם הזה להתגלות וכל מיני דברים כאלה?
למקום שהם יחידים, והנה הצדיקים המייחדים בעת רצון, הם עושים בחייהם מה שעושים הצדיקים במיטתם. זאת אומרת, מי שמייחד בשעת רצון, הוא בעצם עושה את אותה פעולה שצדיקים עושים בשעת מיטתם, שהם נעשים מן וגורמים לאחד כל העולמות בסוד בנייהו, שזה מה שהיה מיוחד בו, הנקרא איש חי, לפי שבחייו היה מייחד כל העולמות, ולכן נקרא בן איש חי, בן בחינת שם, בן, שהוא בחינת המן שמעורר את הייחוד של העולמות, ולכן נקרא בן איש חי אחר מיטתו, לרמוז זה שגם אחרי מיטתו הוא גורם את הייחוד הזה. וזהו עניין מקבציאל, כי הוא היה מייחד ומקבץ כל העולמות כולם ביחד. זה נודע כי המן הוא שם בן, שהוא במלכות אותי אחרונה, וזהו בן בניהו, בן יעקב. בן יעקב ידע קיאק הוא שלושה אותיות הראשונות של שם הוויה, ובין הוא היחונה, דסליק מן מאלה לגבי יוד כבר, ונודע כי הירוך האלה מעלה מן הוא שם בן, ונמשך מיסוד הזכר, ברוך הדשאריק בבעלה, זה נלמד את כל הסוגיה הזאת, לגבי רוך הדשאריק בבעלה, כבר הזכרנו את זה גם כן קצת, הנקרא איש חי, ולכן נעיהו בן יהודע, נמצא אצל הצדיקים של יחדים ייחודים, שאי אפשר לשום ייחוד בלתי עלת מן שמשם שורש בנייהו, ולכן תמיד הוא מתקשר בייחוד. ולכן חזר השבי לבנייהו, שם יחד, וכן יש צדיקים אחרים שהיו מייחדים בעת רצון בחייהם, והם משה רבנו עליו השלום, ורבי מנונה ובנו, וכן רבי יבצבא, וכיוצא הרבה צדיקים, ובכל אתר דענה השכחה בנן תאינה בטריו, בסוד תאין חמרה. כן, הוא מתגלה להם בסוד תאין חמרה, וכן לחכמי השס היה מתגלה רבי יבצבא, וכן בשאלה שהחיינו למה לא הלכו בעצמם ושלחו לצבא אלא שהיה חוץ לתחום והוא לא רצה לצאת, ודע כי כל אלו נשמות מתגלים לאדם שהוא משורשם המייחד ייחודים עליונים, מתגדל השגתו להפליף על ידי ייחודים, ודע מי שיודע לייחד ייחודים עליונים ונמנע מהם, גורם שאותן הצדיקים הבאים לסייע לו להעיר עליו בתורה ומצוות מסתלקים ממנו, וגורם איזה גדול בעצמו, כי הנה גדול עסק הייחודים והדבקות מעסק התורה.
למה?
מה?
מה זה העיקר?
כי הבחינה של הייחודים ממשיכים מתקנים וממשיכים אור הרבה יותר עליון מעסק התורה. וזה ראינו את זה באורות הקודש בחלק א', דיברנו על העניין הזה של עולם הייחודים. שיש לנו עניין של ייחודים, רזין דאורייתא ולימוד הניגלה. והר"ם מביא שכל המשכת החיים והחיות לעולם נעשית על ידי הייחודים.
כתוב בתלמוד תורה כנגד כולם, לא כתוב בייחודים כנגד כולם. אני באמת שואל, לכאורה משמע שתלמוד תורה זה מעל הכל, לא?
יש תלמוד תורה, יש תלמוד.
מה הכוונה?
עסק הייחודים עצמם הוא גם נכלל בתלמוד תורה. הארי כותב למרקו, המרקו אומר לו שהוא לא רוצה לייחד ייחודים, רוצה לעסוק בתורה. לא, תדע לך שגם הייחודים עצמם זה עסק בתורה. זה בתורה וזה יותר מהתורה. כן?
זה בתוך המושג תלמוד תורה? וזה הדבר הכי גבוה בתוך המושג הזה?
ללמוד.
זה בתוך גדר של
לימוד. יש פה אומר שמגלים לו את תלמוד
תורה.
על ידי הייחודים אתה לומד תורה
יותר טוב. הרב כותב פה בקשב הייחודים. כן. באורות הקודש חלק א' קטו"ם. עמוד קטו"ם. נגלה, נסתר וייחודים. שלושה מינים הם בתלמוד. זאת אומרת הרב כבר מגדיר את שלושם בגדר לימוד. שלושה מינים הם בתלמוד. נגלה, נסתר וייחודים. הנגלה הוא עיקרו עבודת ההסתכלות. וההופעה של ההשפעה השמימית בלועה בתוכו. עיקר העניין של לימוד נגלה זה להסתכל לנתח את זה, ובלוע בתוך זה הופעה שמימית. הנסתר, משמשים בו שני הכוחות בהשתתפות. הערת השכל מצד אחד, כל דבר בנסתר אנחנו גם מבינים אותו בשכל, הערת השכל והשפעה שמימית. זה ביחד, שווה ושווה. הייחודים הוא דרך לקבל את ההשפעה השמימית, וההופעה השכלית היא בלועה בתוכה. עיקר הייחודים זה בעצם ההופעה השמימית. בלוע בתוך זה קצת הופעה שכלית. עכשיו אומר הרב, שני המינים הקודמים, שזה הנגלה והנסתר, שני המינים הקודמים, הנגלה והנסתר, הרי הם נידונים כמו הזרה והיכל לקודש הקודשים שהם הייחודים. שעל ידם מופיעים החיים האמיתיים, באדם, באומה ובעולם. ואתם הדבקים בשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. זאת אומרת, המשכת החיים, על ידי הדבקות בשם. הדבקות בשם זה הייחודים עצמם. ייחודים בשמות השם, כן. ייחוד הוויה עדנות זה ייחוד. כן? מה? יוד כבקה להידבק בו גם כן.
שמות
השם.
מה רב
קודם
שם
בסוף?
שעל ידי זה
נתגלים רב? שני המינים הקודמים, הנגלה והנסתר, הרי נידונים כמו הזרה והיכל לקודש הקודשים, הייחודים, שעל ידם מופיעים החיים האמיתיים, באדם, באומה ובעולם. זאת אומרת, ואתם מדביקים בשם אלוהיכם, חיים כולכם. זה הרב קוק.
זה דבר רב, בלשון הקומרנה הוא אומר יותר מעסק התורה, זאת אומרת אחד ושתיים זה העסק התורה, זאת אומרת הנגלה והנסתר זה עסק התורה והייחודים זה החלק השלישי, אבל הכל בגדר תלמוד תורה?
בגדר תלמוד, הכל בתורה, משהו
הרב, למה הוא אומר שהוא עושה נזק? הוא שהוא מונע מעצמו
שפע,
למה נזק?
זה מה שכתבנו, מה שקראנו אתמול באורות הקודש חלק ד', שמי שנכנס לטרקלין ושנה ויצא החוצה אפילו להתעסק בניגלה נאמר עליו שנה הוא פירש קשה מכולכי אדם שאין לו כוח ואין לו יכולת לעשות טוב אז אתה לא בא לו בטרוניה אתה לא יכול לעשות טוב אבל אדם שמסוגל לעשות טוב לשכינה ויכול לעשות טוב למה אתה לא עושה? מה אכפת לך שהקדוש ברוך הוא יהיה מאושר? הנזק עצמו, אז הרב מסביר שהנזק עצמו שאותם נשמות הצדיקים שמתקשרים ועוזרים לאדם עוזרים אותו
ממילא אם
אולי
הוא
היה נפק לו אז זה תלוי, יש נשמות מתגלות כדי לעזור לו במעשים, במצוות
ככה גם זה לא יהיה לו
וגורם איזה גדול בעצמו, כי הנה גדול עסק היחודים והדבקות מעסק התורה. ולכן טוב לייחד תמיד בכל יום שמועיל לו יותר מעסק התורה. וגם מתעברים בו נשמות הצדיקים בהערה נפלאה להעיר עליו ואת עסקו בתורה.
אבל כל היום בנה לייחד וזהו, הוא לא עושה כלום.
לא, הרב כותב לייחד שעתיים ביום מקסימום.
מה,
קומרנה?
בכלל, באופן כללי. הקומרנה? מקסימום שעתיים עולה?
כלומר שייחודים אדם לא יכול כל היום
יכול
אפילו משה רבנו לא אז זה לכן כל מה שאמרתי לחברים שמה שאפשר לעשות אדם לומד שעה אז כשהוא עושה פסק זמן לשקוט קפה 5 דקות 2 דקות ראשונות יחוד 3 דקות קפה
אנחנו לא יודעים שייחודים
בקפה עצמו יש ייחודים
חוץ מהבעיה דלות
אל ומילוי
שעה נאורים קפה קפה זה שעה
נאורים זה גם כן 11 פעם הבעיה אנחנו אמרנו שהייחוד הפשוט זה הנושא של המרכבה או הוויה או מרכבה מרכבה למדנו את זה בשעה רוח הקודש הרם מביא שאם אדם יהיה רגיל בייחוד הזה של המרכבה יגיע לדברים עצומים כאחד המלאכים בשמיים כך הוא כותב שם על המרכבה הפשוטה בלי מורכבות ובלי כלום רק לחבד לשבת, לתבונן בדף עצמו להידבק באור אין סוף שבאותיות, לא רק בכלים, אני מזכיר את זה עוד פעם, באור אינסוף שמתגלה באותיות עצמם, על ידי הייחוד הזה עצמו, אדם יכול להגיע להשגות עצמו. שלא יתאה בשום דבר ממה שהוא עושה. כל מה שהוא עושה יצליח השם בידו.
אפשר לפני ברכות השחר,
לא? לפני כל תפילה, לפני לימוד תורה, וגם בסדרים עצמם.
עסקה לייחוד.
כן. 5 דקות, הגעת ל-10.55 עד 11.5 דקות תחת הסיבור
רגע, מה שהרב אמר אתמול השם הוויה זה נקרא ייחוד או שזה? אבל זה לא ייחוד ששני דברים
השם הוויה של עצמו זה גם
זה גם ייחוד נקרא?
רק לחשוב על זה נקרא שם
רק לחשוב על השם
טוב לעשות הייחוד אבל של הוויה הקייה
לדעתי הכי טוב להתמקד בנושא המרכבה שאדם יהיה כיסא לשכינה המרכבה עצמה צריך לזכור שכיוון שבמרכבה עצמה יש נקודות וזה אור חוכמה זה דבר עצום הניקוד הוא מאוד משמעותי וכל ייחוד עם ניקוד זאת אומרת להמשיך את אור החוכמה גם כן יש את זה בכל הסידורים של הרב אליהו מאוד יפה וגם בעבודת הכל עבודת השם גם כן יש את זה
יש ייחוד המרכבה יותר מפורט
לא צריך יותר מפורט
וזמנים מסוימים לעשות את זה הרב?
לא, יש כאלה שהוסיפו מעבר למה שהריבי בשערות הקודש מה שמובא בסידורים זה שערות הקודש
מתי לעשות את הייחוד הזה? תמיד? מתי שאפשר?
לפני תפילה, לפני מה שמתחילים את הלימוד בבוקר, לקחת פסקי זמן.
אבל כבר לפעמים מתחילים לעשות, ואחר כך צוחים, טעיפים, כל מיני דברים כאלה, וזה לא טוב שזה מזיק.
מה?
אתה מוצר באמצע?
הוא עוזב, לא אומר טוב, אני כבר לא רוצה להיות חדיפול.
לא שרוצה לשבח.
אם הוא מתחיל להפסיק באמצע, זה לא נורא.
אני חושב לך, אתה רווח פה.
אם אתה עושה
ייחוד
ואני מדבר איתך, זה בסדר.
אם אתה עושה
ייחוד
ואני מדבר איתך, אל תענה
לו. רגע, הרב, לפי מה שהוא כתב כאן, עדיף לעשות את זה בחברותה. כלומר, ששני החברותה ידברו ואני אמשך
לעשות ייחוד. מהתואר משמע שהייחודים בגוגול במעלה יותר
נמוך. גם פה ככה הוא כתב, שתמיד זה חמי ושני, זאת אומרת, שני חברותה מחליטים, 10, 5, 5, עושים ייחוד
אחד. בעיקרון, הרי הם לא היו יוצאים לדרכים לבד. כלומר, זה היה תואר עצמו מביא, כשהם היו יוצאים לדרכים, מצד תקנה דרכים, על אלך אדם יחידי, בדרך. אז הם היו הולכים בזוגות. עכשיו, בזוגות, כלומר, אני כותב ששלושה שיושבים והם ביניהם דברי תורה, זה מושב לעיתים. שניים, אני אומר, בטח כל אחד רוצה לייחד ייחודים, אז זה לא נקרא מושב לעיתים. כן? זאת אומרת, שהם היו מייחדים ייחודים.
עכשיו, איך מייחדים בחברות? אומרים אותו דבר או שכל אחד עם עצמו?
כל אחד עם עצמו, בואו אני אחד את הייחוד הזה.
המסגרים בנעימה וכל אחד לבד. לא שאני צריכים לדבר על זה עוד רוצה.
כל אחד מאחד את הייחוד.
יש עניין דווקא
לפנות את זה עמידה.
יש עניין לפנות את זה ממש לעמידה, אחרי
השרב,
אחרי
הקדיש,
אפשר גם לפנות.
אבל מה, אחרי
שם שפתי תפתח? עדיף, אחרי שם שפתי תפתח לעשות את זה. כן.
אז הוא לא נחשב כאילו...
בסדר, הוא מתחיל. ונמשך להם אור והם מרים על האדם המייחד ונותנים חלק מהאור הזה על האדם המייחד ומגלים לו רזי תורה. ואף על פי שלא זכה אדם שתגלה לו הצדיקים בפועל, מכל מקום לא ימנע האדם מייחד, כי שכרו גדול, ולכן כאשר מייחד יכוון לייחד למעלה, זה לא יהיה כוונתו לצורכו. זאת אומרת, לא שהוא רוצה לייחד ייחודים כדי שתגלה לו זה, אלא כדי לתקן בעולמות עליונים, או להמשיך הנשמה אליו, ואי אפשר לאדם להתעורר כי אם בבחינות ייחודים. ודבקות לעלות בסוד מן, ובזה הם ממשיכים מהרה למטה מהירים לאדם המייחד. ושם אב, נשמה לנשמה, מחבר חוכמה ובינה, שזה, עכשיו הוא בעצם עושה פה ייחוד, זה נעשה את זה, זה ייחוד שקצת, זה נקרא את זה בעצם, זה ייחוד שאפשר לעשות אותו גם בהספורות וזה. בעיקרון הרם מביא את הייחוד הזה, שמביא אותו הארי. יש לנו שתי ייחודים שאנחנו מייחדים, חוכמה ובינה, תפארת ומלכות. חוכמה שם הוויה בפתח, בינה שם מקיה בלי ניקוד.
זה מה שלמדנו מיד אחרי
ההשתתפות של הארי,
לא?
זה ההשתתפות, כן. בינה זה הקיה בלי ייחוד. עכשיו, לייחד חוכמה ובינה, כל ייחוד עצמו צריך לעשות על ידי מיי נוקבין ועל ידי מיי דוחרים שנמשכים מלמעלה. כדי לייחד חוכמה ובינה, אנחנו צריכים להמשיך מיי דוחרים. וממשיכים אותם, מה זה מיי דוחרים? שם אבא. זה הוויה במילוי יהודים, מה שהרם מביא פה. עכשיו, את הבחינה הזאת של אב, שהוא חוכמה, ממשיכים אותו על ידי, על ידי החיה של הצדיק, שמתקשרים לחיה של הצדיק, והיא ממשיכה את השם אב הזה, מכוח ההערה התיומה של שם אב שנשמע, נמשך לחוכמה ובינה, על ידי זה מתייחדים חוכמה ובינה. עכשיו מעלים שם מן.
אמרת הרב קודם שכל מקום מתחילים דווקא עם המוקווה, עם המד.
לא, ממשיכים עם המיין דוחרים.
אז שכל פעם צריך להכין את ה... לעלות על
המוקווים
ואחר כך...
אני מדבר על הייחוד הזה. בייחוד הזה עצמו, קודם כל המשיכים מיין דוחרים, שזה שם אב, לייחד חוכמה ובינה, ואז אנחנו עושים שילוב הוויה, כי תכף נקרא את זה בפנים. אחר כך אנחנו ממשיכים מן, שגם זה לצורך ייחוד חוכמה ובינה, והמן עצמו זה שם סג, כן, שם סג, שזה עבה עם מילוי א', וזה אחד מחוכמה ובינה. אחר כך יש ייחוד, תפארת ומלכות. זה מה שאנחנו עושים בתפילה לשם ייחוד קודשה ביחוד, ושכינתי יודקה, זה חוכמה ובינה, ודקה זה תפארת מלכות. תפארת עצמה זה הוויה בחולם, והמלכות עצמה זה שם עדנות. אנחנו מייחדים תפארת ומלכות על ידי מיין דוחרין, שזה להמשיך אור עליון, זה שם מה, וזה נמשך על ידי רוח של הצדיק, ואת המן, שזה שם בן, ממשיכים על ידי נפש של הצדיק. כן? זאת אומרת, החיה של הצדיק ממשיכה את המד מיין דוחרין לייחד חוכמה ובינה. הנשמה של הצדיק ממשיכה את המן לייחד חוכמה ובינה. הרוח של הצדיק ממשיכה את המד, יין דוחין לייחד תפארת ומלכות, והנפש של הצדיק ממשיכה את המן, מייחד תפארת ומלכותה. זה שתי ייחודים, יסודים שיש לנו בכל האצילות השמה. נקרא את זה פה עכשיו אחרי שהקדמנו את ההקדמה. ובזה ממשיכים מהרה למטה, אומרים לאדם עם יחד, ושם אב, מילוי יודין, נשמה לנשמה, שזה נקרא חיה, מחבר חוכמה ובינה, שזה ייחוד הוויה הקיה, אתם רואים את הייחוד, ושם סג, מעלה מן, זה ליחד חוכמה ובינה. עכשיו, ושם מה, מחבר הוויה הדנות, ושם בן, מעלה את המן, והצדיקים ביותם, בחיותם, בחיים עבודתם ייחודים שלהם, הולכים ומתחדשים ומוסיפים כוח למעלה מדי יום ויום, ומאירים בעולם האצילות בכל יום נוסף על חברו, כי בכל יום ויום יש ברורים חדשים בכל תפילה, ואחר פטירתם יחדים כאשר כבר עשו ביותם בחיים. זאת אומרת, הרב אומר, מה ההבדל בין צדיק חי לצדיק שנפטר מן העולם? צדיק חי, יש לו את עבודה נוסף לבירור של הניצוצות, אל נוסף לייחוד, הוא מברר ניצוצות הקדושה, כל יום הוא מברר ניצוצות חדשים. צדיק שמנפטר מן העולם לא יכול לעלות ניצוצות קדושה. הוא רק יכול לייחד את הפרצופים העליונים מכוח מה שהוא העלה בחייו. ולכן הצדיקים העליונים מאוד רוצים להתקשר עם הצדיקים בעולם הזה. כי רק מכוח הצדיקים שבעולם הזה אפשר לברר ניצוצים חדשים ולעשות ייחודים חדשים שלא היו להם אף פעם. כי כל ניצוץ שנתברר זה ייחוד חדש לגמרי, שלא היה מעולם. לכן החיבור של ה... אם נשמות הצדיקים הוא כל כך חשוב, כאשר האדם התחתון מייחד ייחוד עליון כראוי, והוא שיכוון לעשות ייחוד הנוגע לו לדבק נפש בנפש עם הצדיק, רוח ברוח, נשמה בנשמה של הצדיק, בלי ספק תדבק בו נפשו, והנה אם זכה כבר לנפש רוח נשמה ועיבוד לנפש וגם אל נשמה לנשמה שהוא החיה, שהוא שלושה חלקי נפש רוח נשמה באצילות, אז כולה ידבקו בצדיק, ואז כשהוא מדבק בצדיק העליון, מה? צריך להיות עשייה, כן, עשייה יצירה בריאה, שימה קצת עושה מלמטה למעלה, ונרן באצילות, כולה ידבקו בצדיק, ואז ישיג האדם השגה עצומה להחליט, אך אם לא זכה אלא אל השלושה, נפש רוח נשמה דביה, או אם עוד גם אל השלושה לא בא, אז לפי מה שהוא יצחה בעצמו, אז לא ימנע מלייחד לפי ערך השגתו, כפי ערך מה שיש בו מן הקדושה, כן יפעול בייחודים שלו. וכשהייתי ילד, חזרתי במקום אחד על ייחוד הדיגנה, ואחר שעה בא מורי דודי זצל, הדידי צ'ובר, למקום זה, וראה ברוח קודשו ואמר, מי היה כאן שייחד ייחודים, והחזיר לפניו פנים שוחקות. זה הקומן כשהיה ילד ייחד את הייחוד והזיבית שוברעה שוחקות, ומזה אף מעשה ילד נעשה רושם לעניין ייחוד, ומכל שכן לאיש עובד לאלוקיו, והכל תלוי בחסידות ובמעשים טובים, וכפי גודל החסידות כן תגדיל השגתו והדבקות שלו, וצריך בעת הייחוד כוונה עצומה שיפנה ליבו מכל מחשבה בדבקות אור אלוקי עצום, ולא יתאה בהם, ובכל שעה הם מועילים, אמנם אחר חצות הוא השעה יותר מיוחדת ונבחרת לייחודים, כי אז מתגלה את רצון במזל הקדישה ורשו ומצחה, ואז עיקר שעת הייחוד, כן? ואז הוא יבהר תנאים בעניין הזה של הייחוד עצמו.
למה עושים קוראים את הייחוד הזה דווקא? מה העניין שלו?
של?
הייחוד שכרגע הרב
הסביר? הייחוד הזה עצמו, כי הוא בעצם ייחוד שמייחד את כל העולמות, מייחד חוכמה ובינה, תפארת ומלכות.
יש לו
עוצמה אדירה, ובייחוד הזה עצמו אדם מתקשר עם נשמות הצדיקים ממש. זאת אומרת, כל ייחוד אחר הוא לא מתכוון להתקשר, פה הוא ממש מכוון. זאת אומרת, אדם גם יכול לכוון באיזה צדיק הוא רוצה להתקשר. רק הקומן הכותב שלא יגיד בפה שהוא רוצה להתקשר.
זה הייחוד שהוא עשה שמה על קבר ה...
כן. בקברות הצדיקים שעושים את הייחודים האלה כדי להתקשר, הקומן הכותב לא יזכיר בפה, כי ההזכרה בפה מחייבת את הצדיק להתקשר איתו. עכשיו, אם הוא עדיין לא זכה, אז הצדיק אומר, מה אתה בכלל מטריח אותי לשטויות שלך? אז זה מזיק לו. והיה תקופה מסוימת שבאו לה באמת שני תלמידים בישיבת בית אל, הם היו בערים. הקיצור הם התלהבו, עשו שם את הייחוד על הסיום של הערים, יצאו משם, הם הרגישו שהם פשוט התרקמו מכל אור, ומה זה, הייתה להם נפילה נוראית. פשוט מפיל לנו עין. מה, במקום שנרגיש התרוממות הרוח זה, אז באמת אמר, אז באמת הם הזכירו את זה, צריך לא להזכיר את השם. זה מה שהרב פלטו ברוך השם הוא, זה מה שהוא עושה. יש כן, כשבאים לציון של צדיק, אז שמים אבן, הרבה נוהגים לשים אבן על הציון. מה האבן הזה עושה? זה בעצם כיסא לנשמה שתבוא ותרד ותשכון במקום. עכשיו כשאדם שם אבן, הנשמה חייבת לבוא למקום. זה לא מסוכן, הם נוהגים לעשות את זה. אבל הרב בית אומר, למה אני צריך להצחיח אותו? אם הוא לא רוצה לבוא, מה, הוא חייב לי משהו? לא רוצה לשים אבן, הוא רוצה לבוא, שהוא יבוא.
הרב בית הזה יכול להגיד, זה הרב בית חוואים.
אותו דבר, ולכן כל פעם שהוא מגיע לאיזשהו ציון, הוא מסיר את כל האבנים. למה? כי כל זמן שלא מסירים את האבן, היא חייבת להישאר במקום.
למה? הם קושרים אותה לשם?
לכן הספרדים שמים את האבן, וכשהם הולכים, הם לוקחים אותה.
גם בסתם קטע
כדי להראות שכולם הגיעו, אז מסירים את האבן מהמקום. אותו דבר בנקודה הזאת. כשאדם מזכיר את שם הצדיק, שהוא רוצה לעשות את האיכות ולהידבק בפה, אם הוא אומר את זה בפה, במחשבה הוא יכול לעשות את זה. אם הוא אומר את זה בפה, הוא מכריח אותו להשתתף באיכות. ולכן הקומרנה אומר, לא יזכיר את השם שלו, רק יחשוב. או אם הוא רוצה, יעשה דבר אחר. לפני שהוא מתחיל את האיכות בכלל, יזכיר 10 פעמים את השם של הצדיק. ואז הצדיק בא לעזור, אבל הוא לא מוכרח. הוא לא מוכרח להיות באיכות עצמו. ואז הוא עושה את האיכות בלי
אחר. אז יש כאלה מסכימים את השם בזמן הייחוד עצמו, באמצע הייחוד?
כן, שאני מתכוון לעשות את הייחוד הזה עצמו, נשמע צדיק פלונת. אז הוא מכריח את פלונת.
כל הדבר הוא שאומרים שהוא מרחב את שם הוויה, נגיד, בפתח עם שם הקיאר, הוא עושה את זה בשם אב.
זה כל זה בעזרת השם, לפי מצוותיך שער הייחוד, אני במתכוון לא התחלתי איתו, כי אני רוצה ש... קצת נעבור פה על הקדמות בנושא היחודים, לפני שאנחנו...
מה זה שהוא עושה את זה בשם בן, בשם אב? הוא חושב קודם על שם בן, על שם אב?
נמשיך את האוזן, נלמד את זה, בפרטות ממש נלמד את היחוד הזה בצורה יסודית, אבל אם פשוט, לפני שאנחנו נכנסים לשאר היחודים ברכי מצוותיך, אני רוצה שקצת נעבור על כמה הקדמות שיכניסו אותנו, ולא ישר מכל שם ליחודים. נעלה שם יותר נכון. על ידי היחודים במשמת הצדיק עצמו, שעל ידי הבחינה הזו של ההתקשרות אדם זוכה, על ידי זה בעצם ישנה עבודה מיוחדת של ייחוד בעולמות עליון, בעולמות עליונים של חוכמה ובינה, שזה נעשה על ידי נשמה לנשמה של הצדיק ונשמה של הצדיק, ותפארת המלכות שזה מקשר, תפארת המלכות שזה על ידי רוח ונפש של הצדיק.
הגענו פה. הוא נובע בו תנאים הצריכים אל הייחוד לשמוע. ואז עיקר שנה לשעת הייחוד שם.
איזה בעזרת השם את הייחוד הזה עצמו נלמד בעזרת השם כשנחזור לחזרה להמתין מצוותיך, אז נלמד את הייחוד הזה בצורה יסודית, שהוא חשוב בעזרת השם. דבר נקודה מסוימת אמרנו שהיא חשובה מאוד בכל הנושא של התקשרות עם משנת הצדיקים, זה בנקודה הזו שבעצם צדיקים שנפטרו מן העולם, כל מה שהם יכולים לעשות, שגם בעולם העליון הם יחדים, זה לייחד בין עולמות עליון ועולמות עליונים, אבל אין להם את היכולת לברר ניצוצות הקדושה. שניצוצות הקדושה יכולות להתברר אך ורק על ידי מי שנמצא פה בחיים. ולכן החשיבות של ההתקשרות עם משנת הצדיקים, שהקישור ביחד עושה בעצם את שתי הפעולות, גם לבאר ניצוצות חדשים, ואז ממילא הייחוד הוא ייחוד מחודש שלא היה מעולם, וגם את הייחוד העליון שיש כוח עצמי, צדיקים עליונים, לגרום את הייחוד למעלה.
הרב, למרות שזה טוב לצדיקים, אני יודעת כמו שהרב אמר שיש אנשים שהצדיקים לא ירצו לעשות את זה דרכם, למרות שזה טוב להם? למרות שזה יגרום, יחדש להם משהו שהם לא יכולים לבד שם.
מה שהם חושבים שאותו אחד, מה שהוא יכול לחדש בעולמות עליונים, לא כל כך חשוב. אז זה אמרנו, דיברנו על כך שאיך לעשות את זה בצורה כזאת.
מה? לא,
הבנתי. למה?
גם זה אותו...
עכשיו גם אם זה לא, אמרנו רק לעשות את זה בצורה כזאת, שזה לא יהיה בצורה של הכרח, אלא דווקא מתוך רצון. טוב.
יש הכל
העניין
בין
צדיק
חיים
וצדיק ללא כן. הצדיקים שהם לא בעולם הזה, יש להם לפעמים יכולות יותר עליונות להתקשר וליחד בעולם הכלום.
אין להם את הצד הגשמי, שבכל זאת יש
לך. אין להם את הצד הגשמי,
אז יתרון על הצד האחר.
יש לזה יתרון. יש לזה יתרון.
מבחינת הדבר הפשוט, לא בעניין של הזיווגים, איזון חוזר מקבלים מצדיק חי, שהוא אומר לך, תעשה ככה ותעשה ככה, יותר פשוט.
כל אחד יש לו את היתרון שלו, צדיק חי, אתה פוגש אותו, אתה מדבר איתו, יכול להדרות אותך בצורה פורטת. למרות שגם בייחודים האלה עצמם, ההתקשרות היא גם כן יוצרת את הבחינה הזאת.
רק נשמות של צדיקים או של ייחודים, או גם נשמות של סתם אנשים.
מה זה
פשוטים? לא יודע, הוא לא פורסם בתור צדיק גדול. יהודי שומע מצוות, פלל, עם, בעל הבית, מה זה פי הרגע, אני לא יודע.
אתה גורם לו מעלה על ידי זה. זאת אומרת, אם אדם מתקשר, אתה יכול לגרום לו להתעלות.
לא, לא אותו ש...
לא אותו זה.
סתם, בן אדם הולך לקרוב משפחה שלו.
רבי יהודה, שלפני שהוא נפטר מן העולם בזוהר מובא, אז הוא ביקש נדמה לי מרבי יוסי, ביקש ממנו שכשאתה מתפלל, תבוא תתפלל על הקבר שלי. אז הוא אמר למסביר שם, למה הוא רצה כל כך להתפלל על הקבר שלו? אז על ידי עבודת התפילה, בעצם אנחנו מקשרים מעולם העשייה עד עולם העצילית עד אהרון סוף. התקשרות העולמות מעולם לעולם. כלומר, כשהוא עושה את זה בציון שלו, הוא מעלה את הנפש שלו, את הנשמה שלו, וזה מעלה אותה עד מציאות עליונה ביותר, שהוא מצד עצמו לא יכול להגיע אליה. אבל מכוח התפילה שהוא היה מתפלל על הסדר שתקנו אנשי כנסת הגדולה, אה?
רבי יהודה, שאלה בעלוואי סתם.
לא, רבי יהודה ביקש מרבי יוסי.
לא, בסדר,
בסדר, אז הוא מסביר שם למה, כי סדר התפילה עצמו גורם את כל העליות עצמם. עכשיו אותו דבר, אם אדם שהוא צדיק, הולך מייחד ייחוד ומכוון להתקשר בזה עם איזה קרוב משפחה או משהו, כן? אז הוא גם כן מעלה אותו עד הבחינה העליונה, זה מה שכמרנו מביא בייחוד לתיקון הנפש של אדם. אנשים שנפטרו, זאת אומרת, מביא איכות שקיבלו מאליהו הנביא איך להעלות את אותה נשמה שנפטר לקשר אותה עד הבחינות העליונות. אז הוא מביא שם את האיכות עצמו ביורצת או במוצאי שבת או בשנה של הזה, ללמוד את הלימוד הזה עם האיכותים כדי להעלות את הנפטר לבחינות עליונות. אז יש לנו...
יש,
יש
בזה.
יש בזה,
בהחלט. זה לא דווקא לציון שלו, זה יכול להיות
שרות גדולו עליו. לא, כמובן מביא את הלימוד בבית. טוב, לבאר בו תנאים הצריכים אל הייחוד לשמור עצמו הרבה מכל דבר עבירה, קלות, ומכל שכן חמורות, כל דברי הפוסקים בדגדוג גדול. זאת אומרת, הרם מביא שאדם שמתחיל להיכנס לעולם הייחודי ועולם הזה, צריך מאוד להקפיד על כל הנושא של ההלכה, קלה כבחמורה, ועמוד זי, עמודה אימנית. כן, דיבור המתחיל מבאר. כלומר מביא שאדם עצמו כשמתחיל לייחד ייחודים אז אין דבר יותר גדול מאשר ייחוד ייחודים שעל ידי זה בעצם נמשך מה שראינו באורות הקודש עיקר השפעת האור והשפע בעולם דווקא על ידי ייחודים כיוון שכך כל מי שיש לו איזה סיבה והוא רוצה קצת לקבל משהו ממנו אז מהקליפות אז הוא מחפש מה לקטרג על אותו אדם כדי לקחת ממנו שפע לכן הרן מביא שאדם מאוד צריך להקפיד בנקודה הזו שלא יהיה חס וחלילה איזשהו פתחון פלא של מישהו כלפי אותו אדם. ולכן העניין של ההתחדה לעשות את המצוות חלב וחמורה זה דבר אחד. דבר שני, כלומר נכותל, שכשאדם אפילו המערכו מביא זה גם כנראה זה שמי שלומד רזים דאורייתא יחמיר אפילו על דברים שמכורה נראים חומרות יחמיר ויקבל אותם. ככה כותב גם הרב קוף. שמי שעוסק ברזים דאורייתא, כל חומרה שיש בטעם, כדאי שינהג בה. בטעם. לא איזו סיבה, לא איזו סתם חומרה סתמית, אלא אם איזו סברה היא כדאי שיחמיר בה. כלומר, אני מסביר, כיוון שאדם נכנס לפנים משורת הדין, כי מצד הדין בעצם לא היה צריך לנהוג בזה, אלא הוא נכנס לפנים משורת הדין.
מה זה בזה בייחוד?
לא, כיוון שבהלכה, מצד ההלכה הפשוטה, בעצם אתה לא צריך לנהוג את החומרה הזאת. אדם נכנס לפני משורת הדין, על ידי הזה, זה עצמו מתעלה עד עולם הבינה. ואז אין שום פתחון פה למידת הדין לקטרק עליו, כיוון שהוא נכנס לפני משורת הדין. אין לה שום פתחון פה. עכשיו נביא, זה גם כן בחשבון הכללי של עם ישראל, שיש בעם ישראל צדיקים שמחמירים על עצמם להיכנס לפני משורת הדין, אין לשורת הדין שום מגיע בעם ישראל מצידם. כיוון שמחמירים, אז כיוון שיש בעם ישראל ברוך השם צדיקים שמחמירים על עצמם, אז מידת הדין כשהיא באה אומרים לה, מה את רוצה, תראי את אלה, בכלל לא היה צריך לעשות את זה לפי ההלוכה ולא כלום, הוא הולך להשתגע שיהיה מה הוא עושה. אז אני גם כמשוגעים. כן, זה בזה לימוד סנגוריה גדול על עם ישראל.
מה שכתוב נושא פנים.
זה מבחינת נשיאת פנים גם כן. זה שם אמנם מביא על מי שמעביר על מידותה, אבל זה גם כן המורה על המידות.
על שברכו ברכת המזון וכל...
איך לא יישא להם?
על כזי.
כן.
במקום שאנחנו נמדת שהקובלים
ככה יותר מכירים מאשר תשתובת.
מה?
בפסיקות
שלהם לציבור,
המקובלים, הגופים המקובלים,
יותר מכירים,
חוץ מהבן ישראל. ציבור זה משהו אחר, מבחינת עצמם הם מאוד הקפידו על עצמם.
לציבור?
לא יכולים להחמיר על אחרים. לציבור. בכל מקרה, אין עניין
להחמיר על אחרים. על אחרים? לא, על עצמו, כל אדם מצד עצמו. אומר את זה לאדם מעצמו. לכן, למשל, דבר שהוא מאוד יסודי, למשל טלטול בשבת. צריך להשתדל לא לטלטל בשבת. ספרדים, בוודאי, אשכנזים, המשנה ברורה אומר שיש להם גם כן להשתדל
לטלטל. לא לסמוך על האבן של היום.
לא לסמוך על
האבן.
האריב"ל היה מטלטל כיוון שהעירוב שהיה בשפת עצמו היה עירוב מעולה. אותו דבר הרב גדוצל היה מטלטל בעיר העתיקה, כיוון ששם יש את החומה וגם את העירוב שעשו בפרצות, הוא היה עירוב מעולה. אבל מעבר לזה, פה בעירוב שיש בכלל בירושלים יש בזה הרבה שאלות.
זאת אומרת, זה לא מפולש.
מה?
העיר לא מפולש.
נכון, כיוון שזה מדרבנן. אז זה למשל, הרב אליהו אומר שפשוט לא לטלטל. ושאלתי את הרב אליהו לגבי שעון, אם ללכת בשעון בשבת. אז אמר, כיוון שכל העניין של רשות הרבים היום בירושלים זה רק מדרבנן, מדאורייתא, אין חוששים לדבור ולא מפולש, אז הוא אומר, אז אנחנו מקלים בשעון, שזה גדר של תכשיט, אפשר לצאת לתכשיט. תדרים, תאמין לי שאני חוזרים. אז באתי לרב, אז הוא אמר תכשיט, אז אמרתי, טוב, אני פחות אקנה איזה שעון שהוא תכשיט ככה מזהב, עם שרשרת מזהב כזאת, צופה זהב, שזה יהיה גדר של תכשיט. אז באתי לרב אברום, אמרתי לו, הבן שלי הוא תמיד היה משמש של רב אברום, הוא לקח לו את המפתחות הביתה. מפתחות, מפתחת, יום אחד הוא מוציא את השעון, כן. אז יום אחד הוא מוציא את השעון ונותן אותו לבית, אמרתי לה, אמר, אני נותן לו את השעון, אבל שכחתי להשאיר אותו בבית, שהוא בא לפני קבלת שבת, אז הוא הלך איתו, אמרתי לו, אז למה הרב נותן, מה, זה לא תכשיט? אמר לי, מה, אמרתי לו, שאלתי, אמרו לי ששעון זה תכשיט עכשיו. נכון ששעון זה תכשיט, אבל לא ראיתי שום תלמיד חכם שהולך עם תכשיט. כן, אז ראיתי, אז השארתי בסוף את השעון בישיבה, נשאר שם הנושא.
השאלה של מיכאל, בכל זאת, זה חסד לאישה, לקחת את ההגנה.
מסתדרים, גם האישה מסתדרת, ברוך השם, הילדים עוזרים.
האישה היא כן, לא?
אישה מכן. אישה עצמה, בדרך כלל אנשים... הלימוד עצמו פשוט אישה אולי עם הבנה יורדת. אם הוא ירד, כבר אין מה לעלות. אבל אם הוא יעלה, גם היא בסוף תעלה איתו, אז כן ירבו.
הגלה זה לא קצת
איתו? הגלה. דברים
כל הזמן בתנועה.
אה?
זה כל הזמן בתנועה. כן, מזיזים כל הזמן את ההגלה.
כל כך, נושא של... כי נושא של יציאה מרשות לרשות זה דבר...
אבל ילד לרשת
איתו, אנחנו נצטי אבל הרבה. מה זה? ככה להוליך עוד, להרים אותו כל הדרך. אני לא אכנס עכשיו פה לגדרי הלוכה, אבל בעיקרון מה שאדם יכול להחמיר על עצמו ולבדוק, שישתדל...
שאלה
לבד. תאמין לי שמוצאים פתרון.
עושה לי פתרון.
אתה תמצא לעצמך לדרום.
שאתה שומר על הרגל, אני אקבל על הרגל.
שואל
אותי לרשום.
פתרון...
רשום לתשע בבית. האישה יכולה לדחוף את העגלה. אנחנו דיברנו על חומרות, לא דיברנו על עיקר הדדין. עיקר הדדין זה אל תחמיר על אשתך יותר מדי שלא תטלטל. אם היא רוצה לטלטל, תן לה לטלטל. אם היא תרצה לא לטלטל, אז בעזרת השם שתכן תשבטו טוב בבית. טוב, ונבער תנאים, נבער בו תנאים הצריכים אל היחיד לשמור עצמו הרבה מכל דבר עבירה, קלות, ומכל שכן חמורות, כל דברי הפוסקים בדקדוק גדול, וזה נקודה שאמרנו שתמיד לפני היחידים עצמם, אדם שיעשה תשובה, גם לפני לימוד תורה, עניין של קודם כל, לפני שהוא מתחיל, יחודי מקבל על עצמו חזרה בתשובה, לחזור בתשובה לפני כן. ושורש לדבקות אור עליון וייחוד, הוא ענווה ושפלות הרוח. כל זה על ידי שמחה גדולה באלוהיו, שהוא שמח בשם, ובתורה ומצוות. יהיה בעיניו כאפרה באלמה עין ממש, וכל אדם יהיה טוב וחשוב ממנו בעיניו ובאמת. בעיניו. ובאמת אי אפשר להסביר זה איך צדיק וקדוש, שישיג כמה מדרגות ורוח הקודש אמיתי, יהיה שפל ונפזה בטל ומבוטל כאפרה באלמה. זאת אומרת, הוא מביא בנפי מדרותיך, שהבעל שם טוב כשהיה לו עליית נשמה בעולמות עליונים, אם הייתה לו אב העמים הכי קלה, שהוא יותר טוב מהפחות שבפחותים שבעם ישראל, היו זורקים אותו מכל המדרגות. האדם יושב ברקיה ומתית דרקיה ואומר, כל אלה שלמד, לכן הרב אומר שזה מדרגה כמו מדרגת רוח הקודש, כל עניין ענווה לפי גודל ההתקדשות של האדם, גודל הענווה שלו. ככל שהוא מתקדש יותר, הענווה שלו מתגדלת יותר.
אבל אומרים הפוך, הענווה זה יהיה קדושה, כי אני את דקה שפרוע, יש כל את דקה שפרוע.
דקה שפרוע, העניין הזה יש בזה שתי דברים, יש סור מרע והסתור, זאת אומרת, שלא יהיה לאדם גסות הרוח, זה תלוי בו. מלכתחיל האדם, לא יהיה בו גסות הרוח, לא יהיה פה את כל גסור שקדוש ברוך הוא יכול להיות. אבל את מידת הענווה ממש, שאדם מרגיש שהוא הפחות שלו פחותים או שהוא כלום, זה בא לתוצאה מהקדושה. להרגיש שבאמת כלפי חברו הוא הרבה יותר פחות ממנו זה רק מקדושה. כי באמת מצד ככה אדם, ברוך השם יש לו סבורות יותר טובות, ואיננו רואות שאנחנו ברוך השם בנושא הזה לא כל כך חזקים, אפילו על אלה שמעלינו עוד אנחנו חושבים שאנחנו יותר טובים מהם, כן? וזה באמת מדרגה שבא עם הקדושה, אבל את הגסות רוח שלא תהיה, זה אדם יכול לעבוד עליו, שלא יהיה גאוותן. שאדם לא יהיה גאוותן, זה אדם כן יכול לעבוד על זה, ולהשתדל שלא. הענווה זה מרגע.
מה זה אומר? אני בן אדם לא יודע לקרוא, אני יודע לקרוא, זה עובדה,
פשוט
שאני יודע יותר ממנו.
הקריטריון של מעלת האדם הוא לא בידיעת הקריאה. הקריטריון הוא אצל הקדוש ברוך הוא מי צדיק ומי לא צדיק. זה לא תלוי רק בקריאה, זה תלוי בהרבה גורמים אחרים, השעתו. שהקומן המביא בנתי מתרותיך לגבי המערכו, שהארי היה אומר לו שהוא מעלתו יותר גדולה מהקנאים והמוראים. אלו, מה אתה עושה את יצחוק, מספר לסיפורים, כל אחד כך שבקנאים והמוראים היה להם נערך יותר. אני אומר לי, לא, השם נראה ללבב, האדם נראה לעיניים, והשם נראה ללבב. אצל הקדוש ברוך הוא, הקריטריון עצמו, מה שנראה לנו היום, שהוא דבר גדול, זה לא, כי זה תלוי בהמון גורמים, לפי מה מידת הניסיון, כמה קליפות, על מה הוא צריך להתגבר, הרבה גורמים אחרים, שאומר שבדורות האחרונים, מצווה קלה שעושים בדורות שלנו, שווה לחבילות של מצוות בתקופת התנאים והמוראים. מצווה קלה, אפילו אדם עצם זה שהוא נקרא יהודי בחוץ לארץ, ולא מתבייש לקרוא לעצמו יהודי, זה עצמו שווה יותר ממצוות, מהרבה מצוות של החיים.
אפילו הרב ראיתי באיזה מקום שהארי אמר למערכו שהנחה אחת...